אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, לראשונה ניסוי בחיסון נגד נגיף קורונה שהמשתתפים בו פיתחו נוגדנים נגד הנגיף עבר את שלב ביקורת העמיתים. כל מי שקיבל את החיסון פיתח נוגדנים נגד הנגיף מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. חוקרים מהאוניברסיטה העברית הצליחו למפות בדיוק רב את האזורים השבירים בגנום האנושי, אזורים שעשויים להיות בסיס להתפתחות סרטנית. מיד נרחיב. וגם הירח שלנו הרבה יותר צעיר ממה שחשבנו. כך עולה ממחקר חדש צעיר ב-100 מיליון שנה. עד עכשיו טעינו, מדוע, איך חישבו מחדש מיד. וגם איך זה שהגשם לא הורס לפרפרים את הכנפיים ופוגע בהם אנושות. וגם יצור היברידי נולד. מדענים מהונגריה יצרו בטעות יצור היברידי בין כלאיים חדש, דג שהוא שילוב בין חידקן שיניים אמריקאי לחידקן רוסי. איך זה קרה ומה המשמעות של היצירה הזו, הבריאה במרכאות הזו, מיד. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי וגם באמצעות אפל. בואו נתחיל. לראשונה ניסוי בחיסון נגד נגיף קורונה שהמשתתפים בו פיתחו נוגדנים נגד הנגיף עבר את שלב ביקורת העמיתים. מדובר בשלב חשוב לפני פרסום של מאמר או ספר מדעי. 45 נסיינים זכו לקבל את החיסון במינונים שונים וכולם פיתחו נוגדנים נגד הנגיף. החיסון פותח על ידי המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות מדבקות בארצות הברית וחברת מודרנה, שוודאי שמעתם את שמה לאחרונה. תופעות לוואי נצפו בשלב הראשון של הניסוי, אבל הן לא היו חמורות. הדברים פורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל היחידה למחלות זיומיות במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור רונן בן עמי. שלום.
בוקר טוב.
טוב, אני גם למדתי באמצעות העניין הזה את כל עניין שלב ביקורת העמיתים, אבל בואו נתחיל מהעניין עצמו. מה המשמעות של ידיעה כזו? זה אומר שיש חיסון שהוא אפקטיבי והוא בדרך אלינו?
קודם כל, אני שמח לבשר לך שמדובר לא בחיסון אחד שפורסם בימים האחרונים, למעשה כבר שלושה חיסונים שונים. אחד שאתה ציינת אותו של חברת מודרנה פורסם באמת בעיתון האמריקאי שהזכרת במקום מאוד בולט, וישנם שני חיסונים נוספים, אחד חיסון מתוצרת סין ואחד של אוניברסיטת אוקספורד באנגליה שפורסמו בכתב עת אחר, כתב עת בריטי, הלנסט. ומה שאני יכול לומר זה שהחיסונים הללו אומנם הפיצום שלהם הוא על שלב מוקדם יחסית בתהליך הפיתוח שלהם, אבל שלושתם מראים תוצאות מבטיחות שאחת יכולות להפיח תקווה שהם אכן ימצאו כיעילים בהגנה בפני מחלת הקורונה. מה שצריך לשים לב, כשאנחנו מדברים על השלבים המוקדמים האלה של תוצאות מניסויים קליניים, אנחנו עדיין לא מדברים על שלב שבו אנחנו בודקים את היעילות של החיסון בפני הגנה בפני מחלה. מה שאנחנו בודקים זה האם מתן החיסון למתנדבים בריאים הוא בטוח, האם האנשים שמקבלים את החיסון לא מפתחים תופעות לוואי משמעותיות שצריכות לעורר דאגה, זה דבר אחד. והדבר השני זה האם הם מפתחים נוגדנים ותאי חיסון שמצביעים על כך שהחיסון הזה באמת מעורר תגובה מגינה כנגד הנגיף.
זאת אומרת שחיסונים כאלה לא נבדקים על... טוב, חיסון מן הסתם הוא טרום המחלה כמובן, נכון?
כן, החיסון מטרתו להגן על אנשים בריאים.
כן.
הדבקה במחלה, אני חושב שצריך לומר בצורה יותר כללית שחיסונים הם אולי הכלי היעיל ביותר שיש לנו ברמת בריאות הציבור למניעת מחלות זיהומיות, ואפשר לציין כמה מההישגים הבולטים של חיסונים בעולם, הכחדה של מחלת האבעבועות השחורות, הגנה מצוינת, כולנו נהנים ממנה בפני מחלות כמו שיתוק ילדים, מחלה שכמעט נכחדה מהעולם, תודות לחיסונים, חיסון כנגד חצבת, שמונע מחלה שבעבר המיתה עשרות אלפים כל שנה ברחבי העולם, שוב, היום מחלה שהיא מוגבלת הרבה יותר, ועוד הישגים אחרים, כך שחיסונים הם בהחלט כלי מאוד חשוב שכולנו משתמשים בו, נהנים מהיעילות שלו.
עכשיו, הטכנולוגיה שנמצאת בבסיס החיסון, זה בעצם חיסון הוא משהו שמלמד את מערכת החיסון שלנו לייצר נוגדנים נגד הנגיף, נכון? זה בעצם קצת מעביר את מערכת החיסון שלנו סוג של שיעור בפיתוח נוגדנים.
נכון, אתה מאוד צודק. ואם נסתכל ספציפית על החיסונים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הם חיסונים חדשניים. הם לא כל כך דומים לחיסונים שאנחנו כולנו התחסנו בהם כילדים, ומחסנים את הילדים שלנו. כאן מדובר בחיסונים שפותחו תוך כדי מגפה עולמית. וכדי לאפשר ייצור מאוד מהיר של חיסונים, הם פותחו בשיטות של הנדסה גנטית, שהן שיטות יחסית חדשניות. אם אני אקח כהשוואה לג'ון אסארט, לקח שנתיים וחצי לפתח את החיסון שלו לשיתוק ילדים. כאן מהרגע נודע הרצף הגנטי של נגיף הקורונה, לקח חודשיים עד שהחיסון שאתה דיווחת עליו היה כבר מוכן והתחילו לתת אותו לנבדקים. מה שנעשה כאן למעשה זה ייצור של רצף גנטי שמקודד או משמש שליח לייצור של חלבון מסוים. אותו חלבון שנקרא ספייק הוא העוגן שדרכו הנגיף מתקשר לתאים של הגוף, ואנחנו יודעים שנוגדנים כנגד החלבון הזה מעכבים את החיבור של הנגיף לתאי הגוף, מונעים ממנו למעשה להדביק וחוסמים בעצם את השלב הראשון של מחלת הקורונה. ובאמצעות אותו רצף גנטי ניתן לייצר נגיף דמה, נקרא לזה, שהוא איננו גורם למחלה, אבל כן מבטא על פני השטח שלו את אותו חלבון מטרה. וכמו שאתה אמרת נכון, הנגיף הדמה הזה הוא סוג של שיעור למערכת החיסון, הוא מאפשר לה ללמוד את החלבון הזה, לייצר כנגדו נוגדנים, וגם תאי זיכרון. תאי זיכרון הם תאים של מערכת החיסון שנשארים בזמן ארוך, ומאפשרים לשיעור החיסוני הזה להיות רלוונטי ויעיל גם כעבור שנים.
אנחנו כמובן נסתפק גם בחיסון שיעבוד לשנה שנתיים, אבל האחרונה באמת דיברו על זה שאולי הנוגדנים מתישהו נעלמים, ואז צריך לייצר אותם מחדש וכולי. ידוע למשך כמה זמן חיסון כזה עשוי להספיק?
אז אני חושב שיש פה כמה נעלמים שהם חשובים, חשוב לזכור אותם כבר בשלב הזה. אחד, כאשר הגוף מייצר נוגדנים, אנחנו עדיין לא יודעים האם הנוגדנים האלה הם באמת נוגדנים שמגינים בפני מחלה. אנחנו יכולים לשער שהם נוגדנים שמגינים, מכיוון שאנחנו יודעים לבדוק, והדבר הזה נבדק במחקרים שפורסמו עכשיו, שהנוגדנים האלה מצליחים במעבדה לעכב את התרבות הנגיף. אבל זה עדיין לא נותן לנו ודאות שהנוגדנים האלה באמת מגינים בפני מחלה. דבר השני, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים עדיין לומר מהו משך ההגנה. המחקרים האלה הם מחקרים שזמן המעקב בהם אחרי הנבדקים הוא קצר יחסית, ואנחנו לא יודעים אם, אם רמת הנוגדנים האלה תדעך ובאיזה קצב. וכמו שאמרתי קודם, הנוכחות של אותם תאי זיכרון, ההופעה של תאי זיכרון בנבדקים, זה משהו שנותן לנו איזשהו בסיס לאופטימיות שהחיסונית הזאת תישמר לאורך זמן, גם אם רמת הנוגדנים יורדת, אבל אותם תאי זיכרון נשארים כאשר הגוף יפגוש את הנגיף אולי בעוד עונה, אולי בעוד שנה או שנתיים, אותם תאי זיכרון אמורים להיות אלה שמאפשרים לתגובה החיסונית להופיע, להישמר ולהיות רלוונטית גם כעבור זמן. ושאלה שלישית, שגם היא, אני חושב, חשובה במיוחד בהקשר הזה של מגפת הקורונה, אותם נבדקים שמשתתפים במחקרים הם בדרך כלל אנשים צעירים ובריאים, למשל במחקר של מודרנה, הגיל הממוצע היה 35, אנחנו יודעים שמחלת הקורונה פוגעת בעיקר באנשים מבוגרים יותר, באנשים עם מחלות כרוניות. אנחנו עדיין לא יודעים לומר אם אותה תגובה חיסונית טובה שראינו במבדקים הצעירים תהיה גם באנשים מבוגרים יותר.
אז יש פה באמת הרבה מאוד שאלות, ובעיקר השאלה, האם זה, זאת אומרת, נוצרים נוגדנים, האם המצב הוא אפקטיבי, אבל אני משער שכן אפשר איכשהו יהיה לבדוק את הדברים חוץ מבדיקה במעבדה, זאת אומרת, מתישהו יבדקו את האפקטיביות של הנוגדנים שנוצרים, נכון?
נכון, ואנחנו מסתכלים על מחקרים קליניים, יש איזושהי חלוקה לשלבים, שלב 1, 2 ו-3. המחקרים שדיברנו עליהם עכשיו הם מחקרים בשלב 1 ו-2. אלה שלבים שבהם אנחנו מסתכלים בעיקר על הבטיחות של החיסון ועל היכולת שלו כאמור לעורר נוגדנים, ואותם חיסונים עוברים עכשיו לשלב השלישי שלהם, וזה השלב שבו באמת בודקים האם החיסון, מתן החיסון לעומת קבוצת ביקורת שלא מקבלת את החיסון, מגן בפני הדבקה במחלה. ניסויים כאלה של שלב שלישי כבר מתקיימים בבריטניה ומתקיימים בברזיל, בדרום אפריקה, בעוד כמה מדינות, וזה בעצם השלב שבו החיסון עומד במבחן המשמעותי והחשוב ביותר שלו. אם הוא מצליח בצורה משמעותית למנוע מחלה באותם אנשים שמקבלים אותו, אז הוא יקבל בסופו של דבר את אישור רשויות הבריאות, אם זה ה-FDA בארצות הברית או הרשות המקבילה באיחוד האירופי, והוא יוצא לדרך. החיסון המבטיח כרגע מכל השלושה שציינתי הוא החיסון הבריטי, החיסון של אוניברסיטת אוקספורד, שמיוצר ביחד עם חברת תרופות אסטרזניקה, והם צופים שאם הכל ילך כשורה, החיסון הזה יוכל לקבל את האישורים שלו ולהיות אופרטיבי באוקטובר השנה. החיסון של מודרנה, החיסון האמריקאי, לפי התחזיות האופטימיות, אולי בתחילת 2021, כבר יצא לשווקים.
אלה בשורות טובות יחסית למה שהיה עד עכשיו, זאת אומרת, פתאום יש תקווה משמעותית. אנחנו כולנו הותקפנו בוודאי בתקשורת, בכל מיני בדל של אייטם, מדי יום היה לנו אייטם שקשור לפריצת דרך בכל מה שקשור לחיסון, אבל עד עכשיו זה הרגיש לנו לא משמעותי כל כך, ועכשיו זה מתקרב למשהו ממשי.
כן, ושוב, אני חושב שבאמת צריך לציין את הקצב החסר תקדים הזה של פיתוח חיסונים. זה שונה מכל מה שהכרנו בעבר. אם בעבר השלבים האלה, השלב הראשון, השני והשלישי, קרו באיזשהו רצף עם מרווחי זמן מאוד משמעותיים, זאת אומרת, בכל שלב הייתה עצירה בניסוי ובחינה של התוצאות וחשיבה קדימה, כאן, בגלל הצורך הדחוף לייצר חיסון, כל התהליך הזה מתכווץ, והשלבים קורים לא בצורה, לא ברצף, אלא במקביל. עוד לא מסתיים שלב אחד, וכבר השלב השני והשלישי יוצאים לדרך, על מנת באמת לעמוד בלוחות זמנים מאוד נוקשים, ולספק חיסון מוקדם ככל הניתן. אני חושב שזה באמת, אלה באמת תוצאות מעודדות שאנחנו רואים עכשיו, אבל אני בכל זאת רואה צורך לומר איזושהי מילה של זהירות בהקשר הזה. אנחנו מכירים חיסונים בעבר שיצאו לדרך, אבל כאשר התחילו לבדוק אותם על אוכלוסיות גדולות יותר מאלו שמדווחות כאן, נתקלו בבעיות כאלו ואחרות, וקשיים בייצור תמיד יכולים להיות, כך שצריך לקחת את לוחות הזמנים האלה שאמרתי עם קמצוץ של מלח, דברים יכולים להשתנות, אבל בהחלט תוצאות מעודדות.
עכשיו, ישראל גם פורסם היום בכל כלי תקשורת אפשרי, עוקבת כבר במגעים לרכוש וכולי, יש כבר אווירה של התקדמות מבחינת ישראל. איך דבר כזה עובד? זאת אומרת, מה, המדינה ממתינה, יש שלוש קבוצות, ואנחנו עורבים לקבוצה המנצחת? מה בדרך כלל קורה כשזה ברמה של מדינה?
אגב, יש הרבה יותר משלוש קבוצות. יש בסך הכל כ-160 חיסונים היום בשלבים שונים של פיתוח, אבל אנחנו דיברנו על הבולטים שבהם ואלה שכרגע בשלבים המתקדמים ביותר. מה שקורה, ואנחנו לא נחשפים לכל הפרטים, מכיוון שמסיבות ברורות, אני חושב, יש איזשהו מעטה של סודיות סביב הדברים הללו, אבל ישנם מגעים ומדינות מנסות להבטיח לעצמן מלאי של תרופה על ידי כך או מלאי של חיסון על ידי כך שהן מתחייבות לרכוש כמות מסוימת לכשהחיסון יצא לדרך. יש פה גם הימור מסוים, מכיוון שעל מנת להבטיח את המלאי הזה יש איזושהי מקדמה. המקדמה הזאת עוזרת גם לפתח את החיסון, אבל השאלה היא על איזה מהחיסונים כדאי לשים את הכסף מראש. דווח שישראל בשלבים מוקדמים הגיע לאיזשהו הסכם עם חברת מודרנה, החברה האמריקאית שמפתחת את החיסון, חיסון ה-RNA, שדווח עכשיו על 45 משתתפים. אני חושב מכל החיסונים שאמרתי שזה אולי החיסון, הוא חיסון מאוד מעניין, הוא חיסון מאוד חדשני, אבל יש פה הרבה סימני שאלה לגבי החיסון הזה, מכיוון שהוא חיסון RNA. עד היום אין אף חיסון כזה בשימוש קליני.
שמה המשמעות של העובדה שאתה מציין שמדובר בחיסון RNA? מה זה אומר?
RNA זה למעשה השליח של הרצף הגנטי, וזה הבסיס שעליו מיוצרים חלבונים. המשמעות של לתת חיסון RNA היא שאנחנו לא נותנים את החלבון עצמו לגוף, אלא אנחנו נותנים לו את ההוראות לייצר את החלבון. התאים של הגוף קולטים את הרצף הגנטי הזה ומייצרים על פיו את החלבון שכנגדו אמורה להופיע התגובה החיסונית. אז זה באמת גישה חדשה יחסית, והיא גישה שוב שמאפשרת ייצור חיסונים בזמן C, מכיוון שכל מה שאתה צריך זה לקבוע את הרצף שאתה מעוניין לתת, לייצר אותו במעבדה, לעטוף אותו באיזושהי מעטפת במקרה הזה של ננו חלקיקים ליפידים ולתת אותם כחיסון. זה טיפה יותר מורכב ממה שאמרתי עכשיו, אבל זה בסופו של דבר העיקרון, וזה החיסון. כאמור, זו גישה חדשנית, יש בה, הייתי אומר, יותר סיכון מאשר החיסונים האחרים, ובאמת עכשיו דווח שמשרד הבריאות נכנס למגעים גם עם אוניברסיטת אוקספורד וחברת אסטרזניקה, שמייצרים את החיסון המבוסס ה-DNA, שם המעטפת היא של נגיף מסוג אדנו, נגיף שגורם לצינון בדרך כלל, אבל כאן הוא עבר שינויים על מנת שהוא לא יגרום למחלה ולא לא יתפשט בגוף, אלא רק יוביל אליו את החלבון הדרוש. והחיסון הזה, אני חושב, הוא הימור קצת יותר בטוח. עובדת מאחריו חברה עם ניסיון גדול מאוד בייצור של חיסונים, וגם גודל הניסוי שדווח כאן הוא הרבה יותר מרשים, הייתי אומר, מהניסוי של מודרנה. במקרה של מודרנה, 45 משתתפים, כאן יש מעל 1,000 משתתפים, ובהחלט נראה מבטיח.
שמע, מעולם עינינו לא היו נשואות יותר לעבר תהליך מדעי כזה כמו במקרה הזה. לא, למרות ששוב, היו תקופות בהיסטוריה, אני משער שאנשים ידעו, כפי שאמרת, גם שיתוק ילדים וכולי, מי שמספיק מבוגר זוכר תקופות שבהם שמענו על דברים כאלה, וזה היה בכל מקום, אבל במקרה הזה באמת, טוב, העולם נעצר ועיניו נשואות לעבר אותן מעבדות, ואנחנו מקווים כמובן שמשהו שם יעבוד או ייוולד כחיסון אפקטיבי, כמובן.
בהחלט, אני חושב שמרוץ החיסונים הזה, כמו שאמרתי, מעל 160 חיסונים בשלבים שונים של פיתוח, זה דבר שהעולם לא ראה מעולם. מה שנמצא כרגע על כף המאזניים, זה ברור לכולנו, הפריסה העולמית, הכלכלית והבריאותית שאנחנו כולנו רואים וחווים אותה, יכולה במידה רבה להשתנות, שווקים יכולים לצאת לדרך, טיסות יכולות לצאת לדרך, כל הפעילות בכלכלות של העולם יכולה לקבל תפנית, אם אכן יהיה כזה חיסון יעיל שיאפשר לאנשים לחזור לעבודתם, לחזור לפעילות החברתית שלהם והפנאי שלהם, הכל בהחלט יכול להשתנות אם אכן יהיה חיסון זמין וטוב בידינו.
וואו, אז בעוד אנחנו מתלבטים, סגר, לא סגר וכולי, איך לתקוף את המצב, יש הרבה מאוד אנשים שעובדים בהרבה מאוד מעבדות ברחבי העולם, ואולי אחת הקבוצות באמת תביא לעולם את החיסון שאנחנו כמובן ממתינים לפיתוחו. תודה מעומק הלב על השיחה. אז זו מנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור רונן בן עמי, תודה לך.
תודה דודי ויום טוב.
חוקרים מהאוניברסיטה העברית הצליחו למפות בדיוק רב את האזורים השבירים בגנום האנושי. אזורים שבירים, יש כאלה בגנום. מדוע זה חשוב? כי אותם אזורים שבירים בגנום עשויים להיות בסיס להתפתחות סרטנית. נסביר. שכפול החומר התורשתי ב-DNA הוא תהליך מורכב, וגורמים רבים עלולים לשבש אותו, ואנחנו לא רוצים שהוא ישתבש, כי כשהוא משתבש זה מוביל לעקת שכפול, סטרס, ואז נגרם נזק ל-DNA, ובסופו של דבר סרטן. אבל לא כל ה-DNA שלנו רגיש באותה מידה לעקת שכפול. מתברר שבגנום שלנו יש אזורים רגישים יותר. דמיינו משהו סדוק או מועד לפורענות לאותה עקה. אזורים שבירים. המחקר נערך על ידי צוות חוקרים מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, בהובלת פרופסור בת-שבע קרם, שכבר נמצאת איתנו על הקו. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Communications. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור בת שבע קרם מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
נציין שהשתתף גם בעבודה הזאת הדוקטורנט דן סרני. אני מנסה להבין מה המשמעות של היווצרות או הימצאות של אזורים שבירים ב-DNA.
ה-DNA שלנו את כל האינפורמציה הגנטית לתפקוד שלנו. ויש חשיבות מאוד גדולה לשמור על הזהות של ה-DNA ועל הדיוק באינפורמציה הגנטית בצורה אבסולוטית. כל שינוי בקוד שכתוב, אפילו שינוי של אות אחת, משבש את כל הפעילות שלנו או פעילות של גן מסוים. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה שהכל יהיה יציב, וכשהתאים מתחלקים והחומר הגנטי מוכפל ואחר כך מתחלק שווה בין התאים, שהוא יהיה זהה. כל שינוי יכול להתחיל תהליך שבסופו של דבר יביא לחוסר תפקוד של אותו גן.
אז מה פתאום שחלק או אזורים מסוימים הם שבירים יותר? מה, המבנה הוא לא אחיד בסופו של דבר?
זאת שאלה מאוד טובה, ובאמת אנחנו שאלנו אותה כבר הרבה שנים, אנחנו עוסקים בשאלה האם כל האזורים ב-DNA שלנו חשופים לשבירות, רגישים לשבירות באותה מידה, וגילינו שיש אזורים שהם יותר נתונים לשבירה, הם לא זהים, והייתה שאלה מה עומד בבסיס הרגישות, ולאורך השנים הוצאו כל מיני פקטורים שמשפיעים, אבל אף אחד מהם לא יכול היה להסביר את הרגישות של אזורים מסוימים, כי חלק מהפקטורים האלה הופיעו גם באזורים אחרים. מה שאנחנו חיפשנו זה צירוף של תכונות של אזורים שחושף אותם לשבירות ולא נמצא, או כמעט לא נמצא, באזורים אחרים. בשביל זה עשינו עבודה רחבת היקף, שבה יצרנו בסיסי נתונים שונים על התאים שאנחנו הסתכלנו עליהם וחקרנו אותם, וזה אפשר לנו להצליב את המידע ולהגיע לסט של אזורים, סט של תכונות שגורמות לרגישות לשבירות.
ובסופו של דבר, כשאני יודע עכשיו למפות את ה-DNA של אדם מסוים ומזהה שם את האזורים המועדים לפורענות, מה אפשר לעשות?
אם היינו יכולים, כרגע זה לא מעשי עדיין, אבל המחשבה היא שאם היינו יכולים לזהות שינויים באזורים האלה מאוד מאוד מוקדם בתוך התהליך הסרטני, כן, תכף אני אפרט יותר, ייתכן שהיינו יכולים לנבא שיש סיכון גבוה להתפתחות גידול באזור הזה, ואז להתחיל איזשהו תהליך של מניעה. התהליך הסרטני, כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שלו, מה שמאפיין אותו ומה שמאפשר לגידול הסרטני להתפתח זה שינויים ב-DNA. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לזהות כבר בשלב מאוד מוקדם את השברים ואת האזורים שנשברים שיכולים להעיד על סיכון להתפתחות סרטן.
עכשיו, אני מבין, לפחות ממה שקראתי, שלא כל האזורים רגישים באותה מידה לאותה עקה. זאת אומרת, יש רמת רגישות שונה באזורים השונים של ה-DNA?
כן, יש הבדלים, כמו שאמרנו, בין אזורים שהם פחות רגישים לשבירות ובין כאלה שיותר רגישים לשבירות, שאנחנו רואים אותם נשברים בגידולים שונים עוד ועוד. ומעניין שמצאנו לאחרונה, לא בעבודה הספציפית הזאת, אבל בעבודה קודמת, שבתנאים שונים, אזורים שונים נשברים. הסט של האזורים שנשברים, אם אנחנו מדברים על סרטן, כשגן סרטני מסוים משתבש, הם יכולים להיות שונים מאזורים שמשתבשים כשגן סרטני אחר משתבש. שזה גם מאוד מאוד חשוב לנו להבין.
ובסופו של דבר, השבירה הזאת או הרגישות הזו באותו אזור עשויה להוביל לבעיה בשכפול ואז בעצם לסרטן, נכון? שזו השורה התחתונה.
נכון, לבעיה בשכפול ולהתפתחות של סרטן כתוצאה משבר שנוצר, מפגיעה בגן שהאינפורמציה שלו מוצפנת באזור השבר, השבר פוגע באינפורמציה הגנטית, התקינה, כן.
לגוף אין מנגנוני תיקון? אני תמיד, אנחנו תמיד לומדים כאן בתוכנית שאחרי מיליוני שנות אבולוציה, או עשרות אלפי, או מאות אלפי, בסופו של דבר לגוף כן יש מנגנונים בדרך כלל שמסוגלים להתמודד עם דברים כאלה. אבל אולי
לא. נכון. זה נכון מאוד מה שאתה אומר. יש מערכות של זיהוי של שבחים, והתיקון שלהם יותר ממערכת אחת. אבל מה שקורה בסרטן זה שהמערכות האלה לא מצליחות להתמודד עם השברים שנוצרים. נוצרים הרבה שברים, והם לא כולם מתוקנים, או שיש שיבוש ושבירה וחוסר תפקוד של מערכות התיקון. אז באופן נורמלי יש באמת הרבה מערכות תיקון שונות כדי לתת מענה לשברים שונים. בסרטן הן לא מספיק יעילות בשביל למנוע את השברים.
וואו, זה מאוד מעניין. והאם באמת אפשר להפיק מחקר כזה, או זה משהו שעשוי להוביל באמת לאיזשהו כלי חיזוי של סרטן? זאת אומרת, מה הפער בין מחקר כזה לבין היישום שלו, או הרווח שלנו כאנושות ממנו?
כן, המרחק הוא עדיין גדול ומעשי. אנחנו לא יכולים מחר בבוקר להשתמש באינפורמציה הזאת, אבל כמו שאמרנו קודם, זיהוי של שבירות יכולה להעיד על סיכון להתפתחות סרטן. זאת אומרת, אם היינו מפתחים עכשיו כלים כדי לזהות סט של אזורים שנשברים, עוד לפני שמתחיל הסרטן, כי את השברים האלה אנחנו רואים בשלבים שהם, בתאים שהם פרה-סרטניים, היינו יכולים לבנות אולי כלי דיאגנוסטי.
מעניין מאוד, כן, כל מה שקורה ב-DNA, הרגישות של אזורים מסוימים, שבירות שלהם וכו', זה ודאי מעניין, וגם באמת נשמע שמשהו כזה עשוי להועיל באבחון של סרטן, לפחות בסיכוי לסרטן במקומות מסוימים וכו'. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור בת שבע קרם, מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה ויום טוב.
פרפרים נגד מים. מחקר חדש חושף את סודם הגדול של הפרפרים, איך זה שהגשם לא הורס להם את הכנפיים ופוגע בהם אנושות. מתברר שעל כנפי הפרפרים יש בליטות זעירות, מבנים זעירים, וטיפה שפוגעת בכנף במהירות גבוהה מתנפצת לרסיסים, הופכת לרסס של טיפות שעפות לכל עבר. כדי לגלות את הסוד של הפרפרים, החוקרים השתמשו במצלמה שמצלמת עד ל-20 אלף פריימים בשנייה. בסרט קולנוע אנחנו רואים 24 פריימים בשנייה. אז תשבו, המחקר פורסם בכתב העת המדעי PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור בת-אל פנחסי, חוקרת בבית הספר להנדסה מכנית בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
אנחנו יודעים, או לפחות מהכתבה עלה, שעד עכשיו בדקו איך הפרפרים מתמודדים עם טיפות מים איטיות, אבל כאן בדקו את עניין הטיפות המהירות יותר, שיכולות ממש לפגוע בהם בצורה קשה.
נכון, בעצם בהרבה מאוד מחקרים בעבר, בדקו מה קורה כשטיפות גשם ככה ממוצעות נוחתות על כנפיים של פרפרים, ומה שראו זה שהטיפות פשוט מנטרות אחורה. זה כדי להקטין את הזמן מגע של הטיפה עם הכנף. ומה שהסתכלו פה זה מה קורה בעצם בגשם זלעפות מאוד מאוד חזק, מאוד מהיר, שהטיפות מאוד מהירות, וגילו שיש משהו חדש. זאת אומרת, הטיפה לא רק שהיא מנטרת סחורה, אלא היא גם ממש מתנפצת לרסיסים, וזה עוד מנגנון שמפחית את הזמן שבו הטיפה נוגעת בכנף, וזה גם כמובן עוזר להם להתגבר על מכשולים בתעופה, כי בעצם כשטיפת מים מהירה פוגעת בפרפר או בחרק, זה בערך, כמו שהם אמרו, זה מקביל לבן אדם שנזרקים עליו כדורי באולינג. אז יש להם אינטרס גדול מאוד להפחית את הזמן הזה.
גם הפגיעה הפיזית עצמה היא משמעותית.
גם הפגיעה הפיזית עצמה, וגם כמובן אם הטיפה נשארת על הכנף, אז הם גם נשארים רטובים, וזה לגמרי משבש להם את הביטויים של התעופה. אז הרעיון הוא זה להרחיק טיפות מים כמה שיותר מהר מהכנף, ומה שהם בנוסף גילו זה לא רק שהטיפה מתיזה, זאת אומרת מצפצת לרסיסים, הם גם בעצם העלו השערה שזה עוזר לפרפרים לא רק להתגבר על משולים בתעופה, אלא גם להפחית את הבריחה של חום.
ראיתי התייחסות באמת בכתבה לעניין החום, אז בואי תסבירי לנו באמת עד כמה זה משמעותי ומה הקשר בין טיפות מים שפוגעות בכנף לאובדן של חום.
אז בדרך כלל כשגוף הוא רטוב, קר, זאת אומרת יצאנו מהבריכה, קר לנו, יצאנו מהמקלחת, קר לנו. הסיבה היא זה שהמים מתאדים, וזה תהליך שלוקח איתו חום מהגוף, ובגלל זה בשביל פרפר או בשביל חרקים מסוימים שאין להם בהכרח יכולת לייצר חום גוף, ברגע שהגוף שלהם, הכנפיים או הגוף נרטב, מתחיל תהליך של בריחת חום, שאין להם איך להתמודד איתו. אז למזלם, האבולוציה עזרה להם בעניין הזה, וגרמה למשטחים של הגוף שלהם לדחות מים בצורה מאוד מאוד יעילה, ובעצם בדרך הדחייה של המים אין להם כמעט עיבודי חום בגלל הירטבות, בגלל שמים נוגעים בהם. וככה הם מתגברים על העניין הזה של החשש לאבד חום ובעצם למות.
וואו, עכשיו אני מבין שהחוקרים גילו את העניין הזה באמצעות מצלמה שמצלמת המון פריימים בשנייה, 20,000 פריימים בשנייה.
נכון, כי בעצם התהליכים האלה, בגלל היעילות הכל כך גבוהה של החומרים שמכסים חרקים, פרפרים, יש גם עלים מסוימים, היעילות היא כל כך גדולה שכל התהליך הזה לוקח כמה מיליסקנד, זאת אומרת, אלפיות השנייה, זה תהליך מאוד מאוד מהיר. ומה שעוד יותר יפה זה שבמחקר הספציפי הזה הם הצליחו לייצר גם חומרים שמחקים את החומרים שמכסים פרפרים או חרקים אחרים, וגם עם חומרים, מה שנקרא ביומימטיים, זאת אומרת חומרים הנדסיים, מהונדסים לחלוטין שעשו אותם במעבדה, אבל עוקבים אחרי אותם חוקים של החומרים הטבעיים, הם הצליחו לייצר בדיוק את אותה תופעה, ולהראות שיש חומרים שאם אתה זורק עליהם טיפה, היא פשוט אף מהמשטח מאוד, בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד יעילה, עד כדי אלפית השנייה.
טוב, או זו, כמה אלפיות השנייה. למעשה הקדמת את השאלה, את התשובה לשאלה הבאה, וזה באמת האם אפשר להעתיק מהם את הפטנט הזה ביומימיקרי, או סתם גניבת פטנט מהטבע, כפי שאנחנו נוהגים לעשות, ואז באמת לייצר מעיל, שכשטיפה תפגע במעיל, אז היא תתפורר להרבה מאוד רסיסים שינופצו, זאת אומרת, זו טכנולוגיה שאפשר לגנוב מהם. את אומרת שזה כן, זה כבר קיים.
חד משמעית. זאת אומרת, אנחנו כבר היום יודעים להסתכל על מבנים בטבע, ברמה המיקרומטרית והננומטרית, ולחכות את המבנים האלה בצורה מלאכותית. הבעיה היא בהרבה מקרים, זה באמת איך לייצר משהו שלמשל יעמיד לאורך זמן. איך לייצר משהו שיהיה על משטח מאוד גדול. זאת אומרת, אלה בעיות שהן בעיות הנדסיות.
זה לא תמיד פשוט, גם ההעתקה הזו של הפטנט הספציפי, אז זה לא תמיד.
בוודאי.
באמת לגודל
בוודאי.
אחר. בוודאי. נכון, את צודקת.
בוודאי, לפעמים אתה יכול לעשות את זה משהו, מה שנקרא proof of concept, אתה יכול להראות שהקונספט עובד, אבל אתה לא יכול לייצר נגיד מעיל שלם מזה. אז יש דרך אגב גם כבר היום כל מיני אפשרויות לעשות זה עם ספריים, יש ספריים שדוחים מים בצורה מאוד יעילה, שהם מתבססים בעצם על הרעיון הזה של מבנים ברמה המיקרומטרית והננומטרית, שאנחנו רואים כמעט בכל מקום, אצל חרקים, כנפיים, צמחים וכולי. אבל אני יכולה להגיד לך שבהחלט הדברים האלה עובדים, וכבר היום קיימים בשוק במידה כזאת או אחרת.
וכמובן, אל תרכשו מעילים שעשויים מפרפרים בשל חמלה.
חלילה,
אלא מיד נצליח לזייף את העניין הזה. אבל זה באמת דבר מדהים איך אנחנו לומדים מהטבע על כל מיני משטחים הידרופובים, דוחי מים, או כל מיני פטנטים שיאפשרו לנו באמת לפתח מנגנונים דומים, או סתם בדים משטחים כאלה, זה די מדהים.
אני יכולה אפילו להגיד לך עוד אנקדוטה אחת קטנה שהם העלו במאמר הזה, שהם מצאו שרידים של נבגים של פטריות ברסיסים האלה, שמתנפצים מהמשק כנופיים של הפרפר, ואחת ההשערות הן שהרסיסים האלה שמכילים את הנבגים עוזרים לפטריות להתפשט בצורה פסיבית. זאת אומרת, למעשה פטריות משתמשות בצורה עקיפה במשק כנפיים של פרפרים כדי להתפשט בצורה יעילה למרחקים ארוכים.
העולם הזה הוא כזה איזון עדין של דברים שאנחנו נכנסים כמו פיל בחנות חרסינה ועושים הכל. הכל כל כך עדין ומדויק. והנה האדם נכנס לתמונה וכך התחיל הסוף קצת, זו התחושה שלנו בתוכנית. אבל מעניין מאוד, וואו.
אבל הכוונות טובות, הכוונות טובות.
אפוקליפטי ודאי, אנחנו בימים כאלה באופן כללי. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור בת-אל פנחסי, חוקרת בבית הספר להנדסה מכנית בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לך. ביי, להתראות.
יצור היברידי נולד. מדענים מאוניברסיטת פנוניה בהונגריה יצרו בטעות יצור היברידי בין כלאיים חדש, דג שהוא שילוב בין חידקן שיניים אמריקאי לחידקן רוסי, כך פורסם בכתב העת ג'ינס. העניין מפתיע כי הנחת החוקרים הייתה ש-184 מיליוני שנות אבולוציה ביבשות נפרדות לחלוטין יספיקו להפוך את היכולת של שני מיני הדגים האלה להתרבות זה עם זה לחסרת סיכוי. והנה זה קורה, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, דודו.
אולי תעשה לנו סדר ותסביר לנו מה זה אומר היפרדות בתוך מין, או היפרדות של מין אחד לכמה מינים, ואז באמת נדבר על דג החידקן המסקרן הזה.
אז בוא נתחיל במה זה מין. מין במובן של ספישיז, מה שלפעמים מתרגם בתאות כזן, מין זו מילה נכונה בעברית. מינים זה יחידות הבסיס של הביולוגיה, של האבולוציה בכלל. הספר של דרווין נקרא מוצא המינים. אז המין זה היחידה של בעלי חיים שהם אותו הדבר. ובמשך שנים חוקרי אבולוציה וביולוגים וטקסונומים מתווכחים על איך בכלל מגדירים מין, ואיך מזהים מין, ואיך קובעים מה הגבולות בין מינים. ויש כמה הגדרות שונות, שהגדרה הנפוצה ביותר אומרת פחות או יותר ששני בעלי חיים שייכים לאותו המין, אם הם יכולים להתרבות ביניהם, ואם הם לא יכולים להתרבות ביניהם, הם לא שייכים לאותו המין. זו הגדרה מאוד פשטנית. ברגע שמתחילים להיכנס לפרטים, אז ברור שההגדרה הזו לא כל כך תופסת, כי יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של בני כלאיים, של החלאות בין מינים. הפרד זה הדוגמה המפורסמת ביותר, שהוא החלאה בין חמור לסוס. אנחנו גם יודעים שהמין שלנו, ההומו סאפיינס, עבר החלאות עם נאנדרטלים לפני מאות אלפי שנים, כשברור שנאנדרטלים והומו סאפיינס הם מינים שונים. אז החלאות בין מינים שונים זה משהו שכן יכול לקרות. אבל ההנחה המקובלת שזה יכול לקרות כשמדובר במינים קרובים. כלומר, כשמדובר במינים שההפרדה ביניהם, כלומר, היה להם אב קדום משותף לפני לא כל כך הרבה זמן, מה זה לא כל כך הרבה זמן? מאות אלפי עד מיליוני שנים בודדות. אז אם שני מינים נפרדו, כלומר, התפצלו, אב קדום התפצל לשניים וכל אוכלוסייה התפתחה למין נפרד לפני לא הרבה זמן, יכול להיות שהם עדיין יכולים להתרבות ביניהם. בסיפור כאן של החידקנים מדובר בשני מינים שהתפצלו לפני כ-180 מיליון שנה. זה בכלל בסקלות אחרות לגמרי ממה שהיה מקובל עד עכשיו כמרחקים שסבירים להחלאה.
אני מנסה להבין, אבל אם המין עצמו נפרד ממין משותף, או המינים התפצלו ממין משותף, אז אני משער שכן יש להם יכולת להתרבות זה עם זה. לא שיש נקודה קריטית שאם עוברים אותה, אז גמרנו, כבר אי אפשר.
בדיוק. ככל שהמינים מתרחקים יותר זה מזה, אז נוצרים מה שאנחנו קוראים מחסומי רבייה. מחסומי רבייה יכולים להיות דברים התנהגותיים, נגיד שני מיני ציפורים שנפרדו זה מזה, על צורת השירה שלהם כבר שונה, אז הם לא ימשכו אחד את השני. זה מחסום רבייה מסוג אחד. יש מחסומי רבייה פיזיים, למשל מאוד נפוץ בחרקים והחבישנים, שיש הבדלים בצורת איברי המין. או פיזית, איבר המין הזכרי לא מתאים לאיבר המין הנקבי, ולכן הם לא יכולים להתרבות ביניהם. זה אגב סוג של הפרדה שיכול לקרות די מהר. בדגים ההפרעה היא חיצונית. מתי זרע נפגש עם הביצית במים. אז אין את כל העניין של חיזור, ואין את כל העניין של התאמה של איברי מין. כל מה שצריך זה שתא הזרע יוכל להתחבר לתא הביצית של נקבה. אז ההפרדה שהיא קצת יותר קשה להשיג, בדרך כלל זה ברמה המולקולרית. יש איזשהו קולטן על הביצית שיודע לקלוט רק את תאי הזרע של המין הנכון. והקולטנים האלה משתנים במהלך האבולוציה, ושוב, ההנחה היא שבטווח של מיליוני שנים, 15 מיליון שנה, כבר הקולטנים האלה לא יתאימו לתאי ביצית של מין אחר.
אז האם באמת מה שהצליחו לעשות כאן המדענים במעבדה הוא כל כך מפתיע? שילוב בין חידקן שיניים אמריקאי לחידקן רוסי?
זה מפתיע. קודם כל, הם כן בכלל לא התכוונו לעשות את זה. זה נעשה כחלק ממחקר במעבדה שעוסקת בהשבחה, החידקן הרוסי הוא דג מאכל. הוא דג מאכל, הוא גם הדג שמנו מגיע קוויאר. זה בכלל בהקשר של גידול דגים למטרות מסחריות, והם עשו איזשהו ניסוי שבמסגרתו משפעלים את הביצית כדי שהביצית תתחיל להתחלק בלי תא זרע. ואז הם עושים, מקובל בניסויים, לעשות מה שנקרא ביקורת שלילית. שביקורת שלילית זה איזשהו חלק של ניסוי שאתה לא מצפה שיעבוד. אתה עושה משהו שבטוח לא יעבוד כדי לבדוק את המערכת שלך. והביקורת השלילית שלהם הייתה לקחת תאי זרע של דג מאוד מאוד רחוק, שאין סיכוי שיצליח להפרות את הביצית.
די, ואז זה קרה, וואו.
ואז זה קרה. ואז באמת נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? או שבאמת ההפרדה המולקולרית זה משהו שמתרחש הרבה יותר לאט משחשבנו, או שיש פה איזה טריק אחר. אז קודם כל, הקצב יצירת מינים מאוד שונה בין קבוצות שונות. הזכרתי כבר חרקים והחבישים, ששם קצב יצירת מינים הוא מאוד מהיר, ולפעמים מספיק אפילו עשרות אלפי שנים, או מאות אלפי שנים, כדי ששתי אוכלוסיות שנפרדו כבר לא יוכלו להתרבות ביניהם, בגלל מה שהזכרתי, העניין המכני של, של עברי המין. בדגים של קבוצת החדקנים, באופן כללי אנחנו יודעים שהאבולוציה שלהם מאוד איטית. למה בדיוק לא ברור, אבל אנחנו יודעים שקבוצה שמרנית. החדקנים כקבוצה, זו קבוצה לא מאוד גדולה של דגים, משמרים תכונות מאוד פרימיטיביות. הם דגים שמאוד דומים לדגים של פעם, של, שלפני מאות מיליוני שנים. אז משהו בקבוצה הזו, באופן כללי הוא מאוד איטי. וכנראה חלק מהמשהו הזה, הוא שהם עברו במהלך האבולוציה שלהם מה שנקרא הכפלה גנומית. כלומר, כל הגנום שלהם, כל מאגר ה-DNA שלהם, הוכפל פעם או פעמיים, ואז יש להם איזשהו עודף של DNA, עודף של כרומוזומים. וכנראה שהעודף הזה מצד אחד קצת מעט אותם, הוא מסרבל את תהליך האבולוציה וגורם להם לעבור אבולוציה איטית יותר, אבל כנראה שעצם זה שיש להם את ההכפלות האלה של DNA, זה הופך אותם לעמידים יותר לערבובים של DNA ממינים שונים.
די, וואו.
אז זה איזשהו סוג של הסבר, זה קצת הסבר דחוק, כי הוא מתבסס על מה שאנחנו, על מה שכבר ראינו, אבל זה כנראה איכשהו מתקשר לזה, באמת כשמסתכלים, מה שהחוקרים עשו אחרי שהם קיבלו את הבני כלאיים האלה, הם הסתכלו בכרומוזומים שלהם. הם הסתכלו באותם חלקיקים שמכילים את ה-DNA, והם ראו שבחלק מהצאצאים הייתה עוד איזושהי טעות הכפלה נוספת, שהיה להם שני עותקים של ה-DNA של האמא, ועותק אחד של ה-DNA של האבא, או להפך. כלומר, כנראה שהמינים האלה, בגלל האיטיות האבולוציונית שלהם, מאוד עמידים לסוג הזה של שיבושים. ואיכשהו זה מה שעומד בבסיס.
אנחנו נשמח להרחיב באופן כללי, יש לי עוד הרבה שאלות על יצורים שיש להם DNA מוכפל וכולי, אבל אנחנו נעצור כאן ברשותך. תודה רבה לך פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה ואבולוציה בהתנהגות באוניברסיטה.
תודה רבה.
והיום בפינת גיבורי העל שלנו נבדוק עד כמה דק הגבול בין גיבורים נערצים לבין נבלים נרדפים. שלום לגיבור ולנבל בו זמנית, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב, שלום.
בוקר טוב דודו, למה גיבור? נבל אני מבין.
צודק לגמרי, שמע, אני יכול לומר לך שהחלום שלי זה לשחק את הרשע או את הנבל בסרטים, וגם כילד תמיד הייתה לי הזדהות מיוחדת עם הרעים, תמיד היה בהם משהו קצת מעניין, לפעמים אפילו יותר מהגיבור עצמו.
כן, זה כיף לעשות את כל הדברים הרעים האלה בלי השלכות במשחק. אבל אתה יודע, במציאות יש לנו מצפון, אבל לפעמים גם המצפון הולך לאיבוד, וגם הגיבורים הגדולים ביותר הופכים לנבלים. אני חושב שאהובך סופרמן הוא דוגמה מצוינת, מספר פעמים ראינו אותו פונה לצד האפל. אני חושב שמקרה אחד שאתה זוכר בוודאי זה מהסרט סופרמן 3, שראינו בתור ילדים, שבו הוא נחשף לאיזשהו סוג של קריפטונייט מלאכותי, שגורם לו קצת לאבד את השפיות וללכת לשתות אלכוהול. אתה זוכר את הסצנה הזו שסופרמן משתכר?
מוכרח לומר שהראשון היה כל כך מופתי, והשני היה כל כך טוב, והשלישי איכשהו שם התחיל איזשהו מדרון חלקלק כזה מוזר.
נכון, נכון.
ולכן זה לא נחרט אצלי בראש. מעניין.
אז כן, אז יש סצנה שבגלל קריפטונייט מזויף, הוא לא נחלש כמו עם קריפטונייט רגיל, אבל פשוט קצת משהו לא בסדר אצלו, ובסופו של דבר כל הסצנה הזאת מגיעה לפי, שבו הוא מתפצל לשניים בסופרמן הרשע וקלארק קנט הטוב, ומלחמים ביניהם.
כן,
ובסופו של דבר הטוב מנצח כמובן. אבל דווקא בקומיקס ראינו מקרים יותר מעניינים. יש סיפור שנקרא Injustice, שדווקא נכתב בהשראת משחק וידאו בכלל, אבל בסיפור הזה הג'וקר, אויבו של בטמן, מצליח לגרום לסופרמן לאבד את דעתו אחרי שהוא גורם לו בטעות לרצוח את אהובתו, לואיס ליין. וסופרמן לא רק מאבד את השפיות, הוא גם מחליט לשים קץ לכל רע שקיים באנושות, ונהיה מעין דיקטטור של כדור הארץ, משליט סדר עולמי חדש, כי הוא יכול, כי יש לו את הכוח לעשות את זה. וראינו אותו מנהל דיקטטורה דומה גם בסיפור שנקרא Red Sun, שמתאר מציאות אלטרנטיבית שבו סופרמן נחת ברוסיה הקומוניסטית ולא בארצות הברית, ובעצם נהיה ראש המפלגה הקומוניסטית שם וגם מנהיג סדר עולמי חדש. אז אפילו סופרמן, סמל הטוהר והטוב, לא חף מהפיתויים האלה לעבור לצד האפל, כי בסופו של דבר הכוח יכול להשחית. גם את בטמן, חברו, ראינו פונה לצד האפל, דווקא בסיפור שיצא ממש לא מזמן בשנים האחרונות, סיפור שנקרא White Knight, שבו שוב אותו הג'וקר חוזר למוטב, נהיה בעצם אברח מן השורה, ובטמן לא מסוגל לקבל את העובדה שפושע חוזר למוטב. לא, אבל זה איזושהי אמירה מאוד מאוד עמוקה על אנשים שאוכפים את החוק, על אנשים שרואים את העולם בשחור ולבן, ועל אנשים שלא מאמינים בהזדמנות שנייה.
מעניין מאוד. אבל תגיד, אני מנסה להבין, זה לא מלכלך את דמותו של אותו גיבור העל שאנחנו מעריצים כשהוא פתאום עובר לצד השני?
תשמע, שתי הדוגמאות שנתתי, יש להן היסטוריה של יותר מ-80 שנה בקומיקס. אתה חייב לעשות הכל. אין לך ברירה, אתה לא יכול לספר את אותם סיפורים שבו הטוב נשאר טוב והטוב מנצח. זה פשוט בעיקר מחוסר ברירה, כאילו אם תסתכל על סיפורים בתקופות הפחות טובות, יש סיפור שבטמן מאבד את השפיות וחייב בכל יום ללבוש תחפושת בצבע אחר, כולל ורוד וירוק זוהר. אז בוא נאמר שללכת ולהיות רשע זה דווקא סיפור לפחות מעניין ולא מגוחך. אין ספק שזה מאבד את זה, ואם אנחנו נראה דמות שלא ראינו הרבה ופתאום הופכת לצד האפל, אז כנראה שהיא תישאר שם. יש הרי סיפור, יש הרבה דמויות שהתחילו כגיבורים והפכו לנבלים ונשארו בצד האפל. שבעצם סיפור המקור שלהם הוא שהם היו גיבורים והפכו לנבל ונשארו נבלים. אבל כשאתה מדבר על היסטוריה כל כך ענפה, שכל כך הרבה עשורים רבים של סיפורים חייבים ללכת ולעשות את זה ולבחון הכל.
גם להבין שעולם הקומיקס הוא פשוט הבנק הגדול ביותר, אולי חוץ מהתנך, של סיפורים. כשאתה רוצה לכתוב סדרה, הכל שם.
אם אתה מדבר על סיפורים שמשתמשים באותן הדמויות, חד משמעית. כי אתה מדבר על עשורים רבים של היסטוריה, ופשוט אותן דמויות פופולריות שהיו צריכים להמציא מחדש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז חד משמעית, הם ניסו כל סיפור, כל גיבור מת וחזר לחיים, וכל גיבור הפך לנבל בשלב מסוים. אין ספק שבמיוחד בקומיקסים הכי מיינסטרים, כמו סופרמן ובטמן, שקיימים כל כך הרבה שנים ונשארו פופולריים כמעט לאורך כל הריצה שלהם, אז אין ספק שניסו שם הכל. כן, יש עוד מספר דוגמאות דווקא מהעבר השני, ממרוול. אם אתה מכיר את הסיפור על ג'ין גריי, הפניקס האפלה, שראינו אותו בקולנוע מספר פעמים ואף פעם לא בביצוע שעשה כבוד לחומר המקור, שישות, איזושהי ישות חייזרית משתלטת עליה, ונהיית בעצם גיבורה מאוד טובה וטהורה כזאת לכוח אדיר של רשע שמאיים להשמיד את, לא את העולם אלא את היקום. אז באמת ראינו הרבה פעמים את החציית קווים הזו מהצד הטוב לצד הרע.
וואו, אז הגבול הוא דק וזה קורה. הולכים, חוזרים וכו', ועדיין זה עובד.
עדיין אנשים קוראים את הסיפורים וסולחים שוב ושוב לגיבורים כשהם חוזרים למוטב, בזה אין ספק בכלל.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים האלה. פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק, אבנר מירב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו גם משודרים בכאן תרבות, כאן בכאן תרבות בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום. התגלה פרדוקס פיזיקלי חדש. נתחיל מההתחלה. האם כדי להמשיך ולהתנדנד בנדנדה, צריך כוח חיצוני שינדנד אותך? עד עכשיו חשבנו שכן, אבל מדענים מאוניברסיטת סנט פטרסבורג גילו שלא ממש מדובר בפרדוקס פיזיקלי חדש שזכה לשם תהודה בליסטית. הדברים פורסמו בכתב העת פיזיקל ריוויו אי, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עמרי גת ממכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
טוב, אני מוכרח להודות שזה נושא שהוא לא טריוויאלי או לא מאוד ברור, אז בוא נדבר קודם כל על עניין הפרדוקסליות שלו. מה זה? זה עיקרון שלא חשבנו שהוא נכון? שלא חשבנו שהוא קיים?
לעניות דעתי, המילה פרדוקס כאן היא חזקה מדי. יש כאן תופעה חדשה, אבל היא בעצם מתארת משהו שאנחנו מכירים היטב. התהליך הזה שמתואר במאמר הוא בעצם דומה למה שעושה כל מנוע. מנוע שפועל על, כמו במכונית, שפועל על חום. יש לנו תהליך שבו מפיקים אנרגיה מכנית מחום. זה דבר שהוא לחלוטין לא טריוויאלי, אבל הוא אפשרי והוא לא סותר שום עיקרון שאנחנו מכירים.
רגע, אז אוקיי, אז אנחנו מדברים פה באמת גם על חום, אני יודע שבאמת עניין החום היה חלק מהתעודה הבליסטית הזו, אז בוא תסביר לנו למה מלכתחילה חשבו שמדובר בפרדוקס, ומה בעצם גילו?
בסדר גמור. אז קודם כל, אנחנו יודעים היטב שכאשר אנרגיה, או בוא נגיד, אולי עיקרון הכי ראשון ובסיסי בפיזיקה זה חוק שימור האנרגיה. שאומר לנו שכאשר גוף נע והוא נעצר, האנרגיה שלו חייבת, היא לא הולכת לאיבוד, אלא היא הופכת לחום. ואז ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אולי מיד השאלה, אנחנו יודעים שיש לנו, נגיד היום בקיץ, אוויר חם בחוץ. בואו נשתמש בחום הזה בשביל לעשות דברים מועילים, להזיז את המכונית שלנו, להפעיל את המחשב וכו'. הבעיה היא שלהפוך אנרגיה לחום זה לא דבר קל, ומסתבר שאחד מהעקרונות הבסיסיים גם של הפיזיקה, שנקרא החוק השני של התרמודינמיקה, אומר שכדי להפיק אנרגיה מחום, צריך שיהיה, לא מספיק שיהיה לנו תווך אחד, צריך לפחות שני חומרים שונים או מערכות שונות עם טמפרטורה שונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים משהו חם ומשהו קר, והמנוע בעצם מפיק אנרגיה מזה שהוא מעביר חום מהחם לקר. התופעה המעניינת שהתגלתה במאמר היא שההפקה הזאת של אנרגיה יכולה להתרחש גם ללא התערבות חיצונית, ללא תכנון, ללא הינדוס של מנוע. החוקרים הראו במערכת שהם הסתכלו, שכאשר יוצרים במערכת שעליה הם הסתכלו, מחממים אותה בצורה לא אחידה, זאת אומרת, יוצרים איזשהו הבדל טמפרטורה, נגיד בין המרכז שיש ללוקח מוט, שבאמצע שלו הוא חם יותר ובצדדים הוא קר יותר, התהליך שבו חום מתאזן ובסופו של דבר נוצר חום, טמפרטורה אחידה, תוך כדי התהליך הזה מופקת אנרגיה מכנית, וככה אפשר באמת לנדנד נדנדה על ידי פשוט ניצול האנרגיה שעצורה בחום.
זאת אומרת שזרימת החום ממקום חם למקום קר זה משהו שאפשר לרתום אותו לעבודה?
בהחלט, בהחלט. זה מה שנעשה בתחנות כוח ובמנועים של מכונית, מנועים שמבוססים על שרפת דלק כמובן, ובהרבה תהליכים אחרים שאנחנו משתמשים בהם בצורה בדרך כלל לא מודעת, אבל תחשוב, תחנת כוח, יש שם טורבינות. התהליך הזה של הפקת חום הוא מתרחש בצורה מהונדסת. צריך איזשהו מכשיר שבעצם מנצל את הזרם של החום שעובר מהמאגר החם למאגר הקר, ותוך כדי זה יוצר את העבודה המועילה. חישוב, התופעה שנמצאה במאמר הזה מראה שבעצם במערכות מסוימות זה קורה באופן ספונטני, ולכן זה נקרא תהודה. תהודה זה כאשר מתרחשת בין שתי מערכות שיש בהן התאמה בתדר. לדוגמה, זה באמת אפשר להסתכל על ילד שיושב על נדנדה, או שהוא בעצמו מפעיל את הגוף בתדר המתאים, זאת אומרת מתאים את עצמו לתנועות של הנדנדה, או שאחד ההורים נותן לו את הדחיפה המתאימה בכל פעם שהוא מגיע, ולכן התדר של הכוח שמופעל על הנדנדה מתאים לתדר של התנודות של הנדנדה, וזה תופעה של תהודה. במקרה שמה שמצאו החוקרים מאוניברסיטת סנט פטרסבורג הוא שיש כאן תהודה ממש, הייתי אומר, חבויה בין תהליך של החום שתהודה באמת בתגובה של החום בתוך השרשרת לבין התנודות המכניות של אותה שרשרת. אולי כדאי להדגיש כאן שמדובר בשרשרת, זאת אומרת מערכת שהיא בעצם באיזשהו מובן חד-ממדית, והם מציינים לקראת סוף המאמר שבמערכת תלת-ממדית, שזה מה שבעצם בדרך כלל מעניין אותנו, התופעה הזאת היא פחות, נגיד, מובהקת. היא עדיין קיימת, אבל הרבה פחות מובהקת.
למה? כי מה? כי החום לא זורם לכיוון אחד?
אני חושב שזאת הסיבה. אני חושב שזאת הסיבה, בדיוק. הוא מתפזר לכל הכיוונים, ולכן התנודות שנוצרות הן חלשות יותר.
וואו. בכל זאת מסקרן, אני משער שמתישהו כן אפשר יהיה לרתום, אולי באמצעות, לא יודע מה, כל מיני חומרים דקיקים וכולי, את התופעה הזו ליציאות.
בהחלט אתה צודק. יש, כאשר אתה מסתכל למשל על התקנים מיקרוסקופיים, הרבה פעמים משתמשים בתהליכים שהם לא יעילים, לא היית משתמש בהם בשום פנים בתחנת כוח או באמת במכונית, או למשל למקרר. יש, המקרר גם הוא בעצם עובד בעיקרון דומה למה שאמרתי לך של מנוע, רק הוא בצורה הפוכה. זאת אומרת, במקרר מפעילים כוח לוקח את העבודה המועילה ומשתמש בה להעביר חום ממקום קר למקום חם. אבל יש תהליכים שבהם אתה יכול לקרר, למשל אפקט פלטיה, שפשוט על ידי הזרמת זרם חשמלי אתה יכול לקרר בלי בעצם להעביר חום ממקום קר למקום חם. התהליך הקירור הזה הוא לא יעיל, אתה לא היית רוצה להשתמש בו במקרר של הבית שלך, אבל כאשר מסתכלים על התקנים מיקרוסקופיים, למשל על צ'יפים, שם האנרגיות שמדובר בהן יכולות להיות מאוד קטנות, ולכן יהיה מאוד קשה להפעיל שם מנוע, אבל בעזרת אפקט פלטיה אפשר לקרר אותם, נגיד, לטמפרטורה שהיא של מתחת לטמפרטורות הקיפאון, וזה יכול להיות, נגיד, לגלאים, למשל, אפשר להשתמש ככה, להפוך אותם ליותר יעילים. באותו אופן יכול להיות שהאפקט הזה אפשר להשתמש בו למערכות מיקרוסקופיות, למשל למנועים מיקרוסקופיים ודברים כאלה. זה לא, הייתי אומר, כרגע העבודה הזאת היא עדיין עבודה תיאורטית, זה לא יקרה מחר, אבל בהחלט האפקט הזה הוא אפקט מעניין שיכול להיות שיהיו לו גם שימושים.
אז מעניין, ואני אנצל את העובדה שאתה מדבר איתנו כדי לתקן מעט את הפתיח. אז כדי להמשיך ולהתנדנד בנדנדה, לא בהכרח צריך כוח חיצוני שינדנד אותנו, אבל צריך להתאים את התדר שלנו מתוך המערכת לתדר או לתדירות של הנדנדה עצמה. והתופעה הזו גם מתרחשת, כפי שאמרנו, בצורה בליסטית, בתעודה הבליסטית.
נכון מאוד, נכון מאוד, אבל אולי כדאי להוסיף עוד משהו, הם התעודה הבליסטית מתרחשת באמת כאשר יש התאמת תדרים, וזה לא יקרה בכל מערכת שאתה תיקח סתם מהמדף. אתה צריך, החוקרים יסתכלו על מערכת עם חוקי תנועה מסוימים, וששם זה עובד. זאת אומרת, על מנת לרתום את האפקט הזה למשהו מועיל, יצטרך לתכנן בצורה מושכלת איך נגיד, את האופן שבו המערכת מגיבה גם לחום וגם לכוח מכני.
תודה לך על השיחה הזו, פרופסור עמרי גץ, ממכון רקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית. תודה לך.
גם לכם, להתראות ויום טוב.
ובמסגרת פינת התנ"ך שלנו נדבר על חורבן בית ראשון. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו המעניינים נמצאים באילן-abc.co.il. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו. עכשיו אנחנו נמצאים בימי בין המצרים.
בבקשה, כן, קח את זה מכאן, כי זה באמת, אנחנו מדברים הרבה על חורבן בית וכו' ועל הסכנה, אבל אף פעם לא באמת התמקדנו בסיבות, ומה בדיוק קרה שם?
כן, אנחנו עוד פעם בימי בין המצרים, התקופה שבין י' ז' בתמוז, היום בו הוזכרו חומות ירושלים, לבין תשעה באב, היום בו חרב בית המקדש, ונדבר על התאריך בו חרב הבית הראשון, כי זה לא בתשעה באב, זה קצת, התנ"ך נותן תאריכים אחרים. עכשיו, אם אנחנו בוחרים נקודה להתחיל את הסיפור, הרי מדובר בירידת אשור. אשור זו האימפריה ששלטה במרחב מעל 100 שנה. עכשיו, בשל סיבות שמרתקות, אבל אינן מענייננו כרגע, האימפריה האשורית קרסה תוך שנים ספורות. עכשיו, הקריסה עוררה פליאה ותדהמה בקרב עמי קדם. אם אתה זוכר, כשברית המועצות נפלה, פתאום יש מאין תוך זמן קצר, זה משהו דומה. ועכשיו, אם אתה מכיר אגב את ספר נחום, ספר שאחד הנביאים שנחבא בתרי עשר, הרי כל הספר הוא נבואת שמחה לעד, על חורבן נינווה בירת אשור. עכשיו, כיוון שבטבע אין ריק, אין וקום, הרי את האשורים ירשו הבבלים. עכשיו, רק על מנת לסבר את האוזן דודו, אשור זה צפון עיראק של ימינו, כלומר, אזור קורדיסטן, עיר בלמוסול וכיוצא בזה, ובבל זה מרכז עיראק של ימינו, אזור בגדד, קרבלה, תקרית וכו'. אגב, המצרים, האויבים של אתמול של האשורים, הפכו לבעלי הברית של האשורים היום. אתה יודע איך זה דודו, לפעמים אנחנו מעדיפים, וסליחה על הביטוי, חרא ישן. אנחנו מכירים את הטעם, מכירים את הריח, מכירים את המריקה, ומה אנחנו צריכים חדש עכשיו? עכשיו, העזרה המצרית אגב נזכרת במקרא, בקשר לסיפור מרתק אחר, שסיפור מות ישיעור מלך יהודה, ומה כתוב בימיו של יושיהו, עלה פרעון נכו מלך מצרים על מלך אשור, על נהר פרט, באזור חרן, וילך המלך יושיהו לקראתו, וימיתו במגידו קירותו אותו. עכשיו, זה לא עזר והבבלים ניצחו. זה לא הספיק, כי כמה שנים אחר כך, ב-605 לפני הספירה, נערך הקרב המכריע בין בבל למצרים על השליטה במרחב הארץ ישראלי. עכשיו, במדורי הספורט היו קוראים לזה משחק על 6 נקודות. עכשיו, גם הקרב הזה נזכר, בספר ירמיהו אגב, וגם כאן הבבלים ניצחו. עכשיו, בספר מלאכים יש ידיעה שבאמת מסכמת יפה יפה את האירועים בקצרה, ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים, כנראה אזור ואדי אל עריש, עד נהר פרת, כל אשר הייתה להם מלך מצרים. אבל כמו שאתה יודע, דודו, ארץ ישראל זה לחלשים. הפרס הגדול באמת זה מצרים. מצרים, ארץ עשירה בצורה בלתי רגילה. יש את הנילוס שזורם כל השנה, ארץ חקלאית מטורפת, ארץ שיש לה קשרים לאפריקה ולערב, ויש לה רגל בים האדום ורגל בים התיכון, ומסחר, באמת ארץ עשירה בצורה שאנחנו אפילו לא מסוגלים לתאר לעצמנו. והבבלים רצו את מצרים, כמו שאשורים. כלומר, ארץ ישראל זה בסדר, אבל באמת זה שום דבר לעומת מצרים, מבחינת העושר כמובן. עכשיו, הבבלים התכוונו לעלות על מצרים, אבל המקורות הבבליים לא הסתירו את הכישלון. הצבא הבבלי הוקה בסיני מול המצרים, ומספרים שהם היכו מכה כבדה אחד את השני, ואם אתה זוכר, דודו, אגב, תמונות במלחמת ששת הימים, אתה יודע איך נראה צבא שנסוג בסיני, לא עלינו, מה שנקרא. עכשיו, בימי האזור, כמו יהודה והאדומים והעמונים והמואבים וכו', סבלו מטעות אופטית קשה. עכשיו, בשל קרבת מצרים לארץ ישראל, אומרים, אוקיי, מצרים רלוונטית וקרובה, ובבל רחוקה, אז בטח הם חלשים. אז בבל שהפסידה בסיני היא בעצם סוג של נמר של נייר. כלומר, אפשר למרוד ללא חשש. ועדיף שהמעצמה שלנו תהיה מצרים המוכרת והידועה, מאשר בבל הרחוקה והלא ממש ברורה. וגם יהויקים מלך יהודה הלך שלא לאחרי המפלה הבבלית, הוא מרד בשנת 601 לפני הספירה. עכשיו, נבוכדנצר לא יכול היה לדכא את המרד מיד, כי הוא ליקק את הפצעים שלו, אז הוא שלח כל מיני כוחות חצי סבירים, מה שנקרא גדוד בלשון המקרא. הוא הטריד את יהויקים, ורק 3 שנים אחר כך הוא הגיע לירושלים. שים לב, 3 שנים לקח לו לעשות את הדרך, כלומר, תבין עד כמה העמקה שספגו בבלים הייתה כואבת, הוא היה צריך זמן להתאושש, ואז הוא צר על ירושלים. עכשיו, במהלך המצור על ירושלים, באופן ותזמו שהתאימו לכולם, מלבד על הוא עצמו, יהויקים מת. יש כאלה אומרים שאולי הוא נרצח, אבל למי מעבדיו, שדאג לשלום ירושלים, יכול להיות, אין לנו הוכחות. מי שירש אותו היה יהויקים בנו. ויהויקים, למרות שהילד קטן, נער צעיר בן 18, הבין מיד מי נגד מי ולמי יש את הנבוט הכי גדול בשכונה, הוא נכנע, הוא למעשה הציל את ירושלים, או יותר נכון, הוא דחה את החורבן. למה דחה? כי יורשו לא היה חכם כמוהו. עכשיו, בעקבות כישלון המרד, יהויקים הוגלו עמו רבים נוספים, ומה שחשוב פה, סליחה, זה לא כמות, אלא איכות. האליטות ובעלי המקצועות המבוקשים, המלך, הסריסים, כלומר, פקידים ומשרתים בכירים, אנשי החיל, חיילים מקצועיים, חרשים, מסגירים, כלומר, אומנים ופועלי מתכת, בעצם מדובר בחוט השדרה המנהיגותי והמקצועי שהוגלה מהארץ. מלך בבל הרוויח פעמיים, גם צמצם את יכולת המרד של יהודה, וגם הרוויח בעלי מקצועות נדרשים אצלו בבבל. כמו למשל, שתחשוב שמדינת ישראל תיחבש על ידי מעצמה כלשהי, והנשיא של המעצמה הזאת ייקח את כל הרופאים וכל המתכנתים אליו הביתה, וישאיר אותנו בלי, וימוטט אותנו ויעשיר אותם. עכשיו, אחרי שיהויקים הוגלה לבבל, נבוכדנצר, מלך בבל, המליך את מתניה הדוד שלו, וגם שינה את השם שלו לצדקיהו, זה השם שאנחנו מכירים אותו. עכשיו, וברית אישית נחרטה בין צדקיהו לבין נבוכדנצר, ועל הפרת הברית האישית הזאת, אגב, צדקיהו יענש בחומרה רבה. עכשיו, הנחת היסוד הבבלית הייתה כזו. צדקיהו הוא פרו-בבלי, או לפחות אנטי-מצרי. המסקנה שבגזרת יהודה צפוי שקט, ואין מה לחשוש, הרי אנשי יהודה חשו את נחת רואה של בבל, הם לא כאלה טיפשים שימרדו שוב, נכון? אז התשובה היא לא, הם ימרדו. עכשיו, ולמרות שצדקיהו ראה את עוצמת הבבלים, ולמרות שהוא מלך בחסות הבבלים, ולמרות שהוא קרא ברית עם נבוכדנצר, הוא החליט למרוד בכל זאת. עכשיו, בספר ירמיהו יש ידיעה מעניינת, לפי הצדקיהו, כבר בשנה הרביעית למלכו זמן אי אלו מזימות, כפי הנראה על רקע איזה אי שקט פנימי בבבל, הוא הוזמן לבירור ידידותי בבבל, והצליח לשכנע את נבוכדנצר, כי לא היו דברים מעולם. והנה חלפו 5 שנים, ובזה נסיים דודו, וצדקיהו, למרות שמרד אחיו יהויקים, ולמרות גלות אחיונו יהויקים, ושוב, ולמרות הגלות החלקית, ולמרות הברית האישית, ולמרות שהוצע לו כרטיס צהוב בבבל, הוא מרד בכל זאת, כתוב, וימרוץ צדקיהו במלך בבל. וההמשך בשבוע הבא.
וואו, טוב, זה מתחיל להיות סיפור טלנובלי מטורף, פוליטי כמובן, וואו, משחקי הכס. טוב, תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן, abc.co.il, שם נמצאים חומריו, תודה לך אילן, להתראות.
תודה לך ולמאזינים.
הביס האולטימטיבי, איך אפשר לעצב את הביס האולטימטיבי כך שהעיניים יאכלו יותר, הפה ילעס יותר והקיבה תעבוד פחות? עם השאלה הזו התמודדה המומחית לקולינריה מיכל אביתר, יחד עם המעבדה של פרופסור שלמה מקדסי מהאוניברסיטה העברית, והיא כבר נמצאת איתנו על הקו. שלום לבוגרת בצלאל, מיכל אביתר, משתתפת בתערוכת בצלאל בביאנלה 2020 מגדל תצפית. שלום.
בוקר טוב.
מה ניסית למצוא? מה הייתה שאלת המחקר?
מה זה הביס האולטימטיבי? אבל היו עוד המון שאלות מחקר בין לבין, שאחת מהן הייתה לעניין הדפסת התלת מימד באוכל.
נכון, אז אנחנו גם מדברים באמת, זה טוב שהזכרת את זה, באמת, אנחנו בין היתר גם מדברים על הביס האולטימטיבי גם בהקשר של הדפסה של אוכל, משהו שעלה בתוכנית שלנו גם לא מעט פעמים.
נכון, אז אותי עניין, קודם כל אני עושה יוצרת חוויות אכילה. אני שואלת המון שאלות על איך אנחנו אוכלים ואיך החושים שלנו פועלים. והדפסה תלת מימד הייתה איזושהי אמצעי לבחון את הדבר הזה. ובעצם התפסתי כל מיני סוגים של אוכלים ומרקמים בתלת מימד. השאיפה הייתה לחבר שני מרקמים ביחד, בעצם בהדפסה עם שני מזרקים שונים, ולייצר את הביס האולטימטיבי.
שמה זה אומר אולטימטיבי? זאת אומרת, מה הופך אותו לאולטימטיבי?
מבחינתי, זה שהדפסתי בתלת מימד, יכולתי לשלוט איפה יש אוויר ואיפה יש חומר, ומבחינת, אם דיברנו על העיניים אוכלות יותר, אז לייצר איזשהו ביס בנפח גדול, אבל עם שני מרקמים, שאחד מתמוסס מאוד מהר, הוא בעצם מייצר את הנפח, והשני גורם לי לעיסה ארוכה יותר. בעצם זה גורם לבן
יש
אדם...
יש משהו שהוא לא מודפס שהוא כזה שאנחנו מכירים?
אנחנו מכירים ליצ'י או כל מיני פירות בהקפאה, ביבוש בהקפאה, ואז זה בעצם מתמוסס על הלשון, מאוד מאוד עברירי, יותר עברירי ממרנג, פובלו ודברים כאלה.
אוקיי, מעניין.
והחומר השני זה איזשהו משהו כמו לדר. עשיתי מין, הדפסתי תמרים והפרסמון. ואז זה גורם לנו ללעוס הרבה יותר. מבחינת המטרות זה היה... הרוק שלנו לפעמים מעכל דברים יותר טוב מהבטן. ואנחנו לועסים מאוד מהר, יש לנו צלחת מאוד גדולה, אנחנו מאוד נהנים מהאכילה, אבל לפעמים המוח לוקח לו זמן עד שהוא מקבל את המידע שיש פה איזושהי אכילה. אז בעצם ברגע שאני משהה את פעולת האכילה ויש לנו לעיסה ארוכה, אז גם המוח יודע שהנה אוכלים, אז לא צריך לאכול ממש מהר, ואולי אני אשבעה עוד 3 דקות, אז כדאי להפסיק לאכול מתישהו, וגם חומרים טובים שיכולים להתאפל דרך הרוק.
מעניין, אני מנסה זה מאוד באמת מעניין מה קורה לנו במוח כשאנחנו כבר לא עושים, ועדיין האוכל עדיין, הוא לא נכנס עדיין פנימה, אבל בכל זאת המוח כבר יודע שהוא עומד לקבל את האוכל, האם זה כבר הופך אותנו לסוואים, האם עדיין לא, אכן מעניין.
בעצם הפעולה של הלעיסה כן משדרת למוח שיש פה אכילה, פשוט אנחנו עושים את זה כל כך מהר, ואז יש את השלב הזה שאנחנו מכירים שציינו לאכול ופתאום אכלנו יותר מדי, ויש איזו תחושת מצוקה אמיתית, בעצם זה לא כיף לאכול יותר מדי, ומבחינתי הביס האולטימטיבי זה גם זה שאני אצליח לאכול פחות, בעצם אם אני... נורא רעבה באמצע היום, ואני מכניסה איזה משהו לפה, זה לא תמיד מיטיב איתי. ואני כן רציתי לקחת איזשהו משהו שהוא נראה כמו חטיף, זה היה מין איזשהם אובייקטים, או לא יודעת איך לקרוא לצורות האלה, שהן צורות שהצבתי במחשב, בתלת מימד, שהן לא דווקא נראות כמו אוכל שאנחנו מכירים, אבל סוג של נגיד כמו חטיף, ואני אוכלת את זה, וכן נעשית איזושהי לעיסה מאוד ארוכה. ואם דיברנו על חומרים שמתמוססים דרך הרוק בצורה טובה, זה B12 נגיד. שלחלקנו יש מחסור ב-B12, הוא כן מתעכל דרך הרוק בצורה טובה. זה המחשבה לעתיד של מה אפשר כן לעשות עם הפרויקט הזה, ולא רק לשאול שאלות על התפסת לעצמך.
לא, ודאי. אז באמת השורה התחתונה היא שאפשר לייצר חטיף, נכון? שהוא תולדה של כל המסקנות או התובנות שעולות מהמחקר הזה.
כן. כן, לגמרי, והמחקר עדיין בעיצומו, מבחינתי ההדפסות לאט מימד האלה, אני צריכה למצוא להם סיבה באמת
לדבר הזה. מה חומרי הגלם של ההדפסות בתלת מימד של מזון? זאת אומרת, איך זה עובד, כל הדבר הזה?
אז יש כל מיני סוגים של מדפסות, כרגע זה מין כל מיני דברים כמו פנקקים או איזשהן עיסות רטובות יחסית שמגיעות למגש חם. אני ספציפית עשיתי המון טסטים במעבדה והגעתי למרקם של מפירה, תפוחי אדמה דווקא, ותמרים, אבל היו המון המון טסטים בדרך. ובגלל העניין של היבוש בהקפאה, של טכנולוגיה גם מאוד מעניינת, אז כן נבחר הפירה והתמרים.
מעניין מתי זה ייכנס לבתים שלנו, ומתי זה יהפוך להיות חלק מהחיים שלנו, כל עניין הדפסת המזון, אבל זה יקרה לדעתי. בבשר כבר מדברים על זה.
כן, אנחנו בדרך. כן. עד עכשיו, העניין הזה של ייצור עצמי בבית, ולהבין בדיוק מה אני מכניסה לאוכל, ולא לקנות כל מיני דברים מוזרים.
המדפסות האלה לא היו דומות למדפסות של מחשבים, שבדרך כלל לא עבדו אחרי זה.
נכון, אמת.
קונה אותם.
כן, אז אולי אם אתה עושה לעצמך את הדיו, אז אנחנו חושבים את הבעיה הזאת.
כן, אני בטוח שיפתרו את העניין, אבל זה באמת תחום מסקרן מאוד. תודה לך על השיחה הזו, מיכל אביתר, בוגרת בצלאל, משתתפת בתערוכת בצלאל בביאנל 2020, מגדל תצפית, תודה רבה.
בכיף, יום טוב.
הירח שלנו הרבה יותר צעיר ממה שחשבנו. כך עולה ממחקר חדש, צעיר ב-100 מיליון שנה. יחסית למה שחוקרים חשבו עד כה, מי שערכו את המחקר הם מדענים ממרכז החלל הגרמני, יחד עם מדענים מאוניברסיטת מונסטר. הדברים פורסמו בכתב העת Science Advances, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרפת אלינו מארצות הברית, רלוקה רופו, פוסט-דוקטורנטית ב-Southwest Research Institute בקולורדו, חוקרת יצירה ודינמיקה של ירחים. שלום.
שלום, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך שם בארצות הברית?
הכל טוב. אז בוא נדבר על המחקר הזה.
את צודקת לגמרי, נדבר על המחקר. האם יש משהו שהוא חדש בכל מה שקשור להיווצרות הירח על פי המחקר החדש? או שלא, זו פשוט הערכת גיל אחרת?
לא, יש פה השלכות על התיאוריה שאנחנו חושבים להיווצרות הירח. אז התיאוריה הרווחת היום היא זה הירח שלנו נוצר על ידי בקיעה בכדור הארץ, על ידי גוף בגודל של מאדים. אז כדור הארץ עבר הרבה בקיעות עד שהוא נוצר, אך הפגיעה האחרונה המשמעותית היא זו שגרמה להיווצרות הירח.
זאת אומרת שמה, שהירח נתלש מכדור הארץ?
לא. בעצם הפגיעה הזאת יצרה דיסקה, או טבעת, או ענן של חומר, שלאט לאט אחרי כמה שנים, הוא מתאסף לכדי הירח שאנחנו רואים היום.
אוקיי.
אז מדענים עדיין מתווכחים על הפרטים של הפגיעה הזאת. האם הגוף הפוגע היה יותר גדול, האם הגוף הפוגע היה קטן יותר, או בכלל האם כדור הארץ הסתובב במהירות לפני הפגיעה הזאת, או יש כאלה שאפילו טוענים שהיו כמה פגיעות ולא רק אחת.
אז מה חדש במחקר הזה?
אני אסביר. אז בגלל שהירח שלנו מתאסף יחסית מהר, לוקח כ-100 שנה, הירח הסופי מאוד חם, בגלל כל האנרגיה שמצטברת על ידי כל אבן שבוגעת ונדבקת לירח. אז כולו בהתחלה, או כמעט כולו, מותח. זאת אומרת, הוא עשוי מילה בנוזלית, והירח מתקרר והופך להיות למוצק. עכשיו, השאלה איך מתארכים את כל האירוע הזה. ואחת הדרכים לעשות את זה, זה בעצם לתארך את האבנים שיש לנו. יש לנו אבנים ממשימות אפולו, שחזרו משהו כמו 100 קילוגרם, חזרו לכדור הארץ. אז העצם הכי סקנה שיש לנו באוסף, אז זה ייתן לנו את הגיל, או הערכה לגיל, שמתי הריח נוצר, או יותר נכון, מתי הריח התחיל להתקרר ולהתמצק. והגילאים האלה נעים בין 100 ל-200 מיליון שנה אחרי היווצרות מערכת השמש. החשגיות המדידה הן מאוד מאוד גדולות. גם חשוב לי להגיד שאבנים שיש לנו ממשימות אפולו, הן פחות או יותר מאותו אזור, כי כל המשימות נחתו על אותו אזור, אז זה אזור של המאריה, שזה הכתמים השחורים שאנחנו רואים על הירח, בצד הקרוב לכדור הארץ. לכן המגוון שיש לנו של האבנים האלה הוא מאוד מצומצם. וככל הנראה אנחנו לא רואים את כל התמונה. אז זה בערך כמו שננסה לתארך כמה זמן אנשים חיים, אבל נסתכל רק על אוכלוסייה קטנה, כמו נגיד אוכלוסיית בתי ספר. אז מה שהמדענים האלה בגרמניה עשו, זה בעזרת מודלים של קירור הירח, ובעזרת שיטות יערוך, הם מעריכים שהירח נוצר כ-140 מיליון שנה אחרי היווצרות מערכת השמש. הם לא הראשונים שניסו את השיטה הזאת, אבל הם טוענים שהם הכניסו למודל שלהם אפקטים שלפני זה הוסמכו. אז הערכת הגיל שלהם כרגע היא הערכת הכי מאוחרת, זאת אומרת שהירח באמת צעיר יותר ממה שחשבנו, אבל אני בטוחה שזה לא באמת יהיה הערכה האחרונה לגיל שאנחנו נשמע. אבל אם זה נכון, יש לזה השלכות לתרחיש שאנחנו נעדיף להיווצרות הירח. זאת אומרת, תרחיש של פגיעות מאוחרות, בהכרח יגיד שזה פגיעות קטנות יותר, לכן אנחנו אולי נשנה קצת את התיאוריה הרווחת.
אז בואי תעשי לנו סדר, התיאוריה הרווחת היא שגוף אחד משמעותי פגע, ואז כל אוסף האבנים וכולי, כל הדיסקה הזו הצטברה בסופו של דבר, והתגבשה לכדי ירח, ועכשיו אנחנו צריכים להדכן את התיאוריה הזו?
התיאוריה... זה פשוט הפרטים הקטנים של התיאוריה. אנחנו כרגע חושבים שהפגיעה שיצרה את הירח זה פגיעה בגודל של מאדים. מאדים הוא כ-10% מכדור הארץ. זאת אומרת שזה גוף מאוד משמעותי. אך יש גם תיאוריות אחרות שמצריכות גופים קטנים יותר. ולכן יכול להיות שבגלל שזה פגיעה מאוחרת יותר, אנחנו נעדיף פגיעות שהן קטנות יותר מגוף בגודל של מאדים.
זאת אומרת שגם הפגיעות מאוחרות יותר והן פחות משמעותיות מפגיעה אחת גדולה.
כן.
עכשיו, אני מבין שבמודל הזה, כפי שאמרת, הכניסו לתוכו או התחשבו בכל מיני פקטורים או גורמים שעד עכשיו לא עשו את זה. מה המשמעות של הדבר הזה?
אז המשמעות, למשל, אחד הפרטים שהם הכניסו, הם אמרו שהירח, מתי שהוא מתקרר, הוא יוצר מין קרום, והקרום הזה יש לו קיבולת חום יותר נמוכה ממה שחשבו לפני זה. אז הם בעצם תקנו את הערך של הקרום, ולכן לוקח יותר זמן לכל הגוף להתקרר. אנחנו חשבנו שכל הגוף, כל הירח הולך להתקרר משהו כמו 10 מיליון שנה, ועכשיו הם מדברים על כ-200 מיליון שנה.
וואו, אז אם נרצה באמת לסכם את הדברים, הירח מתברר צעיר יותר בערך ב-100 מיליון שנה ממה שחשבו, ומתי הוא בדיוק נוצר?
אז חושבים, הערכה שלהם אומרת 140 מיליון שנה אחרי היווצרות מערכת השמש. כדור הארץ נוצר מאוד מהר, יחסית אחרי היווצרות מערכת השמש, והירח בעצם צעיר יותר כ-140 מיליון שנה מכדור הארץ.
אז 140 מיליון שנה, זה המספר.
כן.
טוב, אנחנו נצטרך להתמודד עם המציאות החדשה כמובן. תודה רבה. רלוק ערופו, פוסט-דוקטורנטית ב-Southwest Research Institute בקולורדו, חוקרת יצירה ודינמיקה של ירחים. תודה רבה על השיחה הזו. ובמסגרת פינת הלשון נדבר על עוד מילים חדשות שאנו יוצרים בצל קורונה או מגפת קורונה תוך כדי תנועה. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
בסדר, איך את ואילו מילים באמת הצטרפו לחיינו או לפחות בולטות יותר לאחרונה בעקבות מה שקורה?
טוב, אז אנחנו ככה, מכיוון שאנחנו שוב בתחום הרפואה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תחומים שהם בינלאומיים, אז בשנים האחרונות אנחנו באמת רואים יותר ויותר שהעם והאומה כאילו מדלגים על שלב התרגום, ופשוט לוקחים את המילים מן הלעז ישירות אל העברית כאילו, ומשתמשים בהם פשוט כפי שהם. למשל, שמענו המון בזמן האחרון את המילה ריאגנטי, נכון?
נכון, כן, ריאגנטי. שמה המשמעות של המילה?
הרי עד הקורונה לא ידענו בכלל שיש מילה כזאת, והנה פתאום היא הפכה להיות מילה רווחת. ריאגנטים הם בעצם הם חומרי הבדיקה האלה, בעצם חומרים כימיים שמאפשרים לעשות את, את בדיקת הקורונה, כלומר סוג של... כמו ש... אני לא יודעת, בטח כשגם אתה כשהיית, כשלמדת ביולוגיה בבית ספר תיכון, אני מניחה שגם לכם עשו את הניסוי החמוד הזה של בואו נבדוק את סוג הדם שלכם ונדע אם יש לכם סוג דם כזה או כזה. עשיתם את זה?
אני לא חושב שבדקו אצלנו את סוג הדם, אני זוכר ניסויים אחרים, אבל מעניין, לא.
אז את אצלנו כן עשו את זה, וכאילו יש איזשהו חומר כימי כזה שאתה מטפטף אותו לתוך הדם, ואז אם הוא מצטרף בצבע X, אז זה סוג דם כזה, ואם הוא מצטרף באופן אחר, בסוג דם אחר, אותו דבר ריאגנטי בעצם מין... סוג של חומרי בדיקה.
זה סוג של אינדיקטור, חומר מגיב?
כן, כן, בדיוק, זה מין חומר מגיב, נכון מאוד, בדיוק. אולי, אולי חומר מגיב זה, זה, זה אפילו תרגום טוב יותר מחומרי בדיקה שאני רציתי להציע לך, תודה, אני אציע את זה. אבל כן, זה בעצם החומר שעוזר לנו להבין מה כן יש או אין על אותו מטוש שלקחו מהאנשים הנבדקים. אנחנו כאילו מוצאים כאן איזושהי מגמה, אני חושבת שאחד הדברים הגדולים שקורים בזמן הזה, הוא בעצם איזושהי אמירה חברתית, שאנחנו מכירים אותה, אגב, הרבה שנים אנחנו מדברים על זה, שהרבה אנשים מרגישים שאם הם מדברים בלועזית, הם כאילו מדברים יותר טוב, הם כאילו יותר נחשבים למשכילים. המון אנשים אומרים, נגיד, סיטואציה במקום מצב, נכון? קומפליקציה במקום
סיטואציה. כל מי שלמד באוניברסיטה יודע שאין מצב שמרצה על הבמה לא ישתמש במילים לועזיות מפוצצות, שהתרגום נכון. שלהן פשוט, אבל זה תמיד.
קונפליקט,
תמיד.
במקום עימות.
תמיד.
נכון. כן, נכון, אתה צודק, ובאמת יש טענה, יש הרבה מחקרים שמעידים שבאמת הדבר הזה מתחיל באוניברסיטאות. אז שוב, יכול להיות שביסוד יש לזה הסבר טוב, כלומר, באמת, כשאתה חוקר באוניברסיטה, אתה חשוף לעיקרם, נעשים ונכתבים בשפות שאינן עברית, ואז באמת, פעמים רבות אתה לא מצליח לעשות את התרגום המיידי, אתה פשוט משתמש במילה הקיימת בלעת, או כי אתה לא מכיר את התרגום, או כי עדיין אין תרגום. הבעיה העיקרית היא שמהרגע שנוצר תרגום לעברית, אין סיבה להמשיך ולהשתמש במילה הלא עברית. כלומר, אתה יודע, עד שנות ה-70-75 כזה, היה ברור לכל שכשיש מילה עברית משתמשים בה, בשנים האחרונות יותר ויותר אנחנו נוטים אל הלעת, במשבר הזה עוד יותר יש תחושה שכאילו כשאתה משתמש במילים הלועזיות, אתה גם נשמע יותר מקצועי. זה לא רק אתה יותר משכיל, אלא גם אתה כאילו מכיר את נבחי הנבחים של הרפואה, אם אתה אומר ריאגנטים, אתה יודע מה זה אומר פתאום. אבל זה בסך הכל חומרי בדיקה או חומרי תגובה.
אולי אתה באמת נהנה מהעובדה שיש מאזינים שלא מבינים אותך, וכך אתה מרוויח מיני התנסות, או אתה לפחות משדר מקצוענות. לא, זו באמת תופעה שאני לא מבין אותה.
אתה יודע, בשבועות האחרונים, באמת אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות ממאזינינו ומצופינו על באמת סוגיית מידת הנגישות שלנו אל הקהל. ואחד הדברים, נגיד, שבאמת עולה עוד, זה כל עניין השימוש בראשי תיבות. פתאום היועץ המשפטי הפך להיות היועמ"ש. ראש הממשלה הפך להיות רוהם. השבוע כשהיו ההפגנות בתל אביב, הביאו מכתזית. אתה יודע מה זה מכתזית?
אני חושב שמפזר הפגנה זה או אחר, משהו שמשפריץ מים ומפזר הפגנה, אבל ראשי תיבות של מה? אני...
אז זהו, אז אתה ממש גאון, כי אני לא הייתי מושג מה זה, והלכתי לברר, וגילית, זה פשוט מכונית התזה. זה מין ראשי תיבות, מכונית התזה. עכשיו, אם זה מכונית, אז מראש מכונית, סיומת היא נמצאת כבר בתוך מכונית. כלומר, להגיד מכתזית, זה ממש
כפל איץ. למה אני צריכה נכון. גם מכונית התזה, וגם בעצם מכונית התזית שיצא לנו כאן. אבל כאילו, למה לחשוב על זה בכלל? כי זה פשוט דרך כזאת, אגב, דווקא של השפה הצבאית, לציין
נכון,
באיץ, כמו בתפשיט, כמו...
נכון, בדיוק.
אז... וזה נכון, והציבור אומר, למה אתם מדברים בראשי תיבות? למה אתם מדברים בצורה שאנחנו לא מבינים אותה? תנגישו לנו את התוכן, אל תתרחקו. אני חושבת שנוצרת מזה שהיא שפה קצת ברנג'אית כזאת, ברנג'ת עיתונאים כזאת, שמדברים ככה בינם לבין עצמם, לפעמים במילים כאילו מנותקות האלה. לא יודעת, לפעמים זה באמת קצת מוזר. אני לא יודעת אם דווקא מתוך התנשאות, אבל אולי קצת כאילו... תחושה כזאת, שכאילו בעצם אלה כלי העבודה שלנו, אנחנו מדברים בטפן...
יש לא מעט פעמים שאתה רואה, צופה בטלוויזיה או שומע משהו ברדיו, ולא מבין. עכשיו, אתה בדרך כלל מאשים את עצמך, אתה אומר, אוקיי, אולי אני לא מספיק מתעניין, אולי לא... אבל בינינו, המורה צריך להיות טוב, לא התלמיד. קודם כל תלמד כמו שצריך, מאפס.
ונכון. אנחנו היום נמצאים בשלה שנגיד המילה הצירוף חקירה אפידמיולוגית, כולנו כבר יודעים מהו, אבל אני זוכרת שבתחילת הדרך של החקירות האפידמיולוגיות, אנשים לא הבינו במה מדובר. והתחלנו לקבל דוח החקירה האפידמיולוגית של משרד הבריאות, העלה כי. ואני זוכרת ממש את הימים הראשונים, בתחילת חודש מרץ, אני ממש זוכרת איך ישבנו, כל צוות היועצים ושברנו את הראש, איך אנחנו נתרגם את הדבר הזה לעברית. אז מצאנו תרגום ממש טוב בעיניי, של למשל, חקירת מסלול התנועה של החולה. הרי זה בעצם מה שזה. אנחנו חוקרים מה היה מסלול התנועה שבו צעד או נסע או פסע החולה המאומת, כמו שקוראים לו היום, כדי להגיד לציבור באיזה מסלול עליו, אחר איזה מסלול עליו להתחקות, כדי שלא, שאם הוא במקרה היה שם, שידע שהוא גם מועמד להיות חולה. אבל חקירה אפידמיולוגית נשמע הרבה יותר מקצועי, נכון?
תגידי, אני מוכרח לשאול שאלה, וזה בסדר גם שלא תעני לי, האם גם בשפות אחרות משתמשים במילים משפות אחרות אחרות, כדי ליצור את תחושת המקצועיות והסוד הזו?
תראה, אז זה חוכמה קצת קטנה, בדרך כלל יש שני סוגים של לועזיות. יש שפת המחקר השלטת, כלומר, כמעט בכל תחום מחקר יש מדינה שנחשבת לנושאת הדגל של המחקר הזה. כמו שנגיד פסיכולוגיה, יש לה שתי אסכולות, האסכולה האמריקאית והאסכולה האירופית, שלכל אחת מהן יש מונחים משלה, כי אלה באים מגרמנית ואלה באים מאנגלית. אז יש גם בתחום האלה. ברפואה, בעיקר אנחנו מכירים מילים אלפינית, ככה שגם באנגלית אמריקנית וגם באנגלית אירופית משתמשים בסוף בהרבה דברים שהם מלטינית. אבל אני חושבת שהיום בעיקר האנגלית ככה נותנת את הטון שוב, ואתה זוכר, אנחנו דיברנו לא אחת על הארמית שהייתה לינגו פרנקה שהדיחה את העברית מלשמש לשון דיבור בשנת 200 לספירה באזור שלנו. כלומר, הייתה שפת המסחר, שפת העולם הפוליטי, העולם המדיני. היום האנגלית היא הלינגו הפרנקה, היא השפה השלטת, השפה הרווחת, ולכן ממנה באות רוב המילים, כך שמדינות שבהן לא דוברים אנגלית כשפת דיבור, משתמשות באנגלית. אבל המדינות דוברות האנגלית משתמשות הרבה פעמים במילים מן הלטינית, כי הלטינית הייתה שם קודם.
זאת אומרת שתמיד יש משהו לאחז בו. טוב, אנחנו נאלץ להיפרד כאן ולהודות.
יאי, ואפילו לא דיברנו על הפרויקטור. טוב, אנחנו נדבר עליו בשבוע הבא.
אנחנו נשמח לדבר. טוב, מגיפת קורונה, אני מקווה שתסתיים עד אז, אבל אני משער שעדיין נוכל
לקרוא. אני מקווה שעד אז אדם יהיה האיש הזה, שנוכל להספיק לקרוא לו פרויקטור, ונוכל לקרוא לו בשמו באמת.
ודאי יצוצו בעיות חדשות. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה.
תודה,
דוקטור. ובפינת הספרות שלנו, אנחנו חוזרים לגיבור הרומנטי ההורס שעלול להיערס על ידי אמות המידה החדשות שלנו, ולהפוך לעתים לנבל בעצמו. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, ומגישת ההסקט האחיות גרים, כמעט נפלתי באחים כמובן, בגלי צהל, שלום.
שלום, שלום.
האחיות גרין. כן, נראה בשתיקה הזו כהסכמה. לא, אנחנו שומעים אותך. בואי נדבר באמת על החזרה לגיבור הרומנטי האורס, בבקשה.
זה קצת קשה לחזור עליו אחרי הפמיניזם. זאת אומרת, קח את אדוארד פיירפקס רוצ'סטר, למשל, שאולי הגיבור הביירוני האהוב עליי ביותר, הגיבור של ספר ג'יין אייר, של שרלוט ברונטה. והוא באמת הטיפוס הקודר המאורהר שקומס בליבו סוד אפל ויש לו עבר טרגי, והוא מהלך קסם על הקורא ועל ג'יין וכו', ואז אני קוראת את זה שנים לאחר מכן, ומסתבר שיש כל מיני דברים מאוד מאוד מטרידים באישיות שלו, כמו למשל...
מה למשל שהוא, מעניין?
יש את העניין הפעות הזה, ואני מקווה שאני לא עושה ספוילר על אף אחד, שהוא מחביא את אשתו המשוגעת בקומה השלישית, קשורה לקיר. יש את זה. יש את העובדה שהוא משקר לאישה שהוא אוהב, לג'יין, ולא מספר לה שהוא עדיין נשוי, ושאשתו המשוגעת וכולי, קשורה. ויש את כל הפרקטיקה של ערעור המציאות שהוא עושה לה, שאנחנו היום מגדירים אותה כגסלייטינג, כשהיא אומרת לו שהיא שומעת קולות משונים, הוא רואה דברים מוזרים, הוא אומר לה מה פתאום, זה לא ראית את מה שראית, זה לא מה שאת חושבת שקרה, זה משהו אחר לגמרי, ובעצם יוצר עבורה איזושהי אווירה שקרית לחלוטין של מציאות, מציע לה להינשא לו וכמעט ומממש את תוכניתו, אבל ברגע האחרון האמת יוצאת לאור ולא בגללו, זאת אומרת מישהו בא ומספר את האמת. אז אני חושבת שכמסתכלים עליו בעיניים שלנו, המודרניות ומכונחות הפמיניזם, הפרקטיקות שלו נראות מאוד בעייתיות, שלא לומר אפילו מסלידות. זאת אומרת, אם גבר היה מתנהג בצורה סטוקרית כזאת היום, אנחנו היינו מדווחים עליו במשטרה. אבל עדיין
הוא
גיבור רומנטי הורה.
אבל באמת, האמת שאני אשמח להתייחסות ממך, באמת לשאלה אולי רחבה יותר, שלשפוט יצירות על פי הערכים שלנו היום, המתקדמים יותר, לפחות כך אנחנו רואים אותם, השוויוניים יותר וכולי, האם נכון לשפוט יצירות קלאסיות או יצירות קודמות על פי הערכים שלנו היום? זו שאלה מעניינת.
שאלה מעולה, ועמדתי שלי, היא שבשום פנים ואופן לא. ולכן, למרות כל הדברים האיומים שאפשר לומר על רוצ'סטר, אני עדיין מאוד אוהבת אותו ומאוד אוהבת את הספר. עכשיו, חשוב לומר שבתוך היצירה הזו עצמה של שרלוט ברונטה, הפעולות שלו לא מתקבלות כתקינות. זאת אומרת, נאמר יותר מפעם אחת שהוא פועל באופן שהוא לא בסדר. כן? זה לא שמתייחסים אליהם כאוקיי, אין בעיה. אבל גם אם מתייחסים לדברים שכן נעשים בספר, למשל העובדה שהוא מודה שהיו לו כמה וכמה פילגשים, כן, שהיום אנחנו היינו מתייחסים לזה כמשהו שיביש את ריחו של כל גיבור בעינינו, ושם זה לא זוכה להתייחסות עד כדי כך ביקורתית. אבל אני חושבת שמאוד חשוב לקרוא יצירות בקונטקסט שבו הם נכתבו, ולקחת את לפחות הגישה של בני זמנם של הכותבות או הכותבים לאירועים שמתוארים בספר, כי אחרת אנחנו עושים עוול ליצירה.
טוב, אנחנו באמת, אני מנסה להבין באמת, שוב, עד כמה נכון לשפוט, אבל כפי שאמרת, את בצד של אלה שאומרים שלא צריך לשפוט את היצירות ואת הגיבורים שאנחנו גדלנו עליהם וכולי, על פי אמות המידה הנוכחיות.
לא, כי כך לדוגמה את העובדה שמדי שנה שוב ושוב אנשים בארצות הברית מנסים להוציא את הקלברי פין מהספריות, מכיוון שהספר מכיל הרבה מאוד מופעים של ה-N-word, של המילה ניגר. והם רואים את זה כמשהו שהוא פוגעני ומעליב. עכשיו, טוויין כתב כפי שאנשים בתקופתו דיברו, ואם אנחנו מוחקים ומחרימים את הפלח הזה של ההיסטוריה.
אנחנו חיים בתקופה שבה כולם רוצים פסלים מנופצים וכולי. שוב, אנחנו רוצים כביכול לא רק לשכתב את ההיסטוריה, להתנקם בהיסטוריה, למחוק אותה ובאמת לשכתב אותה. זו שאלה מעניינת באמת, האם אין מקום אוקיי, אנחנו, הנה אנחנו מקבלים פה הקפאה של, של מצב מסוים, בתקופה מסוימת, ואנחנו יכולים להבין מה קרה מאז ועד היום, אבל עדיין לא לפגוע ביצירות המקור.
אני חושבת שלמחוק את ההיסטוריה או להחרים אותה זה עונש קל מדי בשבילה. אני חושב שההיסטוריה מלאה בדברים איומים, ושהדבר שצריך לעשות לה זה להעמיד אותה במקומה. להעמיד אותה במקומה זה אומר להעמיד אותה בתוך ההקשר שלה, בתוך הקונטקסט שלה, להבין אותה באמת מ-360 מעלות, זאת אומרת, לנסות ולראות את התמונה המלאה, לדעת עליה כמה שיותר, כי אלה שאינם יודעים את ההיסטוריה נידונים לחזור אליה, כמו שאנחנו יודעים. וברגע שאנחנו מפילים את יצירות האומנות האלה, מחרימים את הספרים הללו, אנחנו גוזלים מאיתנו את ההזדמנות ללמוד משהו מההיסטוריה הזו. עכשיו, כמובן, אני רוצה לומר שמאחר ואני ומשפחתי מעולם לא היינו עובדים או צאצאי עובדים, ואין לנו חלק בהיסטוריה הזו, אז ההחלטה מה לעשות איתה היא כמובן לא נתונה בידי, בידיהן של אנשים שזה רלוונטי לחייהם, והם צריכים לקבל על זה החלטה. אבל אני חושבת שהרבה יותר חשוב להבין את ההקשר הכללי של התקופה שבה יצירה מסוימת נעשתה, או את האדם שאותו היא נועדה לפאר, כי אחרת אנחנו באמת מחמיצים את ההזדמנות להבין משהו גדול יותר.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך על פינה מטלטלת, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביתן דביר, ומגישת העסקת החיות גרים בגלי צהל. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את התוכנית, ראשית נספר לכם מימל על המשדר, העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לוויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אנחנו משודרים כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישמון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, עטו על עצמכם מסכות, אל תתקרבו לאנשים, 2 מטרים וכולי, יקפידו על הכללים, נסו להישאר בבית במידת האפשר, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, יום נעים ויתרון. We'll be right back.